ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
יוסי יהושע, פרשן צבאי של ידיעות אחרונות, בוקר טוב.
בוקר טוב, ינון, מה נשמע?
טוב, מה המצב?
בסדר גמור, חטא.
בסדר, היית בעזה?
כן.
נו, איך היה?
היה מאוד מעניין, אבל תשמע, יש לנו, נקבע לנו איזשהו, אתה יודע מה זה, אמברגו עם כלי התקשורת, אז אני אכבד אותו, ונדבר על
הכניסה. אמברגו זה על החומרים שהבאת?
כן, משם.
פה אתה גם לא יכול לדבר?
לא, סגרנו, אתה יודע, אנחנו ב-12, קבענו שזה יהיה מחר, אז מחר אתה יכול לשאול אותי באופן כללי.
כן, אנחנו גם נכנסנו.
כולם נכנסו, לא הבנתי את זה. כן, למה אלה נכנסו ואת כל הטענות צרק האלה, כולם נכנסו, כל אחד נכנס עם מגד אחר.
כן, כולם נכנסו, כולם היו.
כן.
אני גם הייתי אמור להיכנס, בסוף לא הצלחתי.
למה?
כי בגלל שאני משדר פה, אז לא יכולתי להגיע בזמן לכניסה.
היית מדבר איתי.
אז בועז גולן נכנס. לא, לא, עשו את כל המאמצים, זה לא הסתדר.
אוקיי, אבל שווה, תיכנס. ותיכנס, אגב, מסוכן.
נכנסת עם מעיל רוח?
לא, בכלים יש, כן.
כן.
בכלים יש.
לא עם מעיל רוח שאתה, אז התכוונתי על הכלים.
עם הכלים, עם מעיל רוח, כל הכניסות עם
הכלים. כל הכלים עם מעיל רוח?
אני, תראה, מה שראיתי, לא ראיתי שם.
כן.
בטח בעומק, תשמע. יכול להיות שבפעתים, הכלים, אולי יש כלים בלי, אבל אני לא רוצה.
אז פחדת?
תראה, החלק הראשון...
תגיד כן,
בוודאי, חכה רק דקה. בחלק הראשון, הופתעתי מהתדריך שהוא אמר לנו, תראו, אתם, לאן אתם נכנסים, כי לא באמת חשבנו שניכנס כל כך עמוק. אבל אחרי זה, אחרי כמה דקות הראשונות, שאתה מבין מה קורה, זה עובר לך, וזהו, אתה לא מרגיש שום פחד מהכניסה עד היציאה, אתה לא מרגיש את האירוע, מאוד מזכיר את הכניסות לדרום לבנון. אתה זוכר את השיירות שהיו לריחן והישיה?
אני הייתי, לא אני, הסיור היחיד שעשיתי בלבנון, זה היה לפני מבצע אלם חמודות. אתה יודע מה זה מבצע אלם חמודות?
לא, לא.
צהל חמודות זה ההבאה של השיח עובד.
זה השיח, אוקיי.
אז לפני זה עשינו איזה סיור בלבנון.
אז אני הייתי בדור שהחזיקו את המוצבים.
זה היה ב-88, 89.
אני 94, 95, את השיירות פנימה לריחה נשייה. לא נעים. אתה יודע, אתה זוכר, אני מלמיתנים וכו'.
זה רולטה כזה.
ברור, ועכשיו זה, אתה יודע, שנים אחר מכן, רק נופל לך הסימון, מה עשית שם? כאילו, נסעת לריחן, החזקת את המוצב, 3 שבועות, חודש, יצאת הביתה, בשר תותחים לפצמרים מנונטטים של חיזבאללה, מוציא פעמיים בשבוע איזשהו מערב, פעם בכמה זמן, אתה זוכר, נפלו לנו ממפאים שהיו אגדות, אורי אזולאי, נדב מילו, בלחסן, איזה שמות שכל
כן,
אחד היה יכול להיות עכשיו בשולחן.
היטב, הוא היה ביחידה, כן.
הוא היה ממפא שלי.
וואלה.
כן, היה ממפא שלי בתירונות, תקשיב. באמת אגדה.
כן.
הוא היה ביחידה, הוא הגיע אחרי, נכון?
הוא היה ביחידה, כן.
איך הוא טיפה, תקשיב, יש לי זיכרון שלו מטפס על החבל, בלי הרגליים, מחזיק ועולה,
נכון,
רק עם הידיים.
נכון, ככה היינו תפסים.
נכון. ונדב היה סמך שלו.
אורי ואני היינו ביחד במשלחת לדלטה פורס, בצפון קרוליינה, וישנו באותו חדר, במיטה זוגית.
איזה צדיק הוא היה. אתה יודע, באמת הוא היה צדיק. צדיק אמיתי, נגיד חיילים שלא היה להם כסף וזה, היה אבל
מיוחד.
בשקט עושה את זה, בשקט. היה איזה חייל בעייתי, גר באחד היישובים בדרום, הייתה דפק נפקדות, עשה פיזית, שם כסף להורים, והחזיר אותו בשקט, בלי צעדי משמעת, בלי כלום. באמת, היה אגדה, ורק אחרי מותו...
הוא היה בצוות של נדב פדן, אגב.
כן?
כן.
זה... והסמך בתירונות היה נדב מילו, גם אגדה.
אז מה קורה בעזה?
באופן כללי המאמצים נמשכים. 3 אוגדות פועלות, סוגרים על...
3 אוגדות?
כן.
אוקיי.
שתי אוגדות אחות, ואתמול פורסם שגם אוגדת המילואים. המפקדים של האוגדות, זה מעניין, זוגדות מתמרנות של שריון, ושני המפקדים, גם דדו בר קליפה, וגם איציק כהן, הם מפקדים, הם בכלל גדלו בגבעתי. זה פעם ראשונה אגב, כאילו, בדרך כלל האוגדות האלה שריונרים לוקחים אותם, בשנים האחרונות הכניסו חירניקים, אף פעם לא גבעתי, ורצה הגורל ששני אנשים היום שמשרתים, שיכולים להיות פקדי אוגדות הכי מנוסים בעזה, הם מובילים את המאמץ הזה. וזה חשוב, כי אלה, הם היו בכל המבצעים האחרונים, כל פעם ממפה, פעם מגד, פעם אחת, ומגיעים לזה מוכנים. הדור הצעיר יותר לא היה במבצעים, כי מאז מבצע צוק איתן לא היה תמרון בתוך עזה. אז נשארו שם מגדים שהיו אז קצינים צעירים, וזהו רק בשכבת המגדים פחות או יותר. אתה רואה בשטחי כינוס באופן כללי, בתקופה האחרונה, המון לומדים שחזרו, המון סטודנטים שבאו, המון מילואימניקים ש... החליטו להצטרף למערכה, מודים למפקדים, אנחנו באים, אנחנו צמודים אליכם, מה שאתם צריכים, כאחרון הלוחמים. זאת אומרת, הוא בא מישהו למגד, אומר לו, לא משנה באיזה יחידה. הוא יכול להיות אקס המגד, אקס קצין אגם, אומר, אני צמוד אליך, מה שאתה צריך, אני הקשר שלך. אקסטרה ללקוח, ויש המון כאלה. הרוח בכל היחידות, זה לא שתגיד גבעתי ככה או גולני אחרת, כל היחידות, רוח הלחימה מטורפת, ואני לא אומר לך את זה כאיזושהי מליצה או איזשהו רצון להרים את המורל, ההבנה, אני חושב שהתחילה כבר בשבת, כי הכוחות לחמו שם. אתה מבין, אתה לוקח נגיד את גדוד 51 או גדוד 13, שגם חטפו מכה, וגדודים אחרים שבאו לחלץ אותם, זאת אומרת, הם נלחמו בקיבוצים, אז הם ראו את הטבח, והם ראו מה עשו, זאת אומרת, לא צריך להסביר להם, הם לא, אתה לא צריך לעשות להם איזו שיחה
כן,
מקדימה.
כן, גם אם היית בוואטסאפ בימים האלה, הבנת מה
לא
קרה
דומה,
שם.
לא דומה כשאתה מנהל שם קרבות. כן. הם ניהלו את הקרבות מול אותם נוחבה, אז הוא אומר, רגע, תשמע, אני רוצה פשוט לגבות מחיר, לנקום.
כן.
לא מזכירים את המילה נקמה, אבל בפועל זה מה ש...
יש לך מושג כמה הרוגים היו לנו בקרבות מולם?
איפה? מאז הכניסה הקרקעית?
לא, באותה שבת, בשבעה באוקטובר.
כמה חיילים שלנו נפלו בקרבות מרגע שבאו? לא, אבל זה שווה בדיקה. אבל...
כן, איזה 1,000 הרוגים, נכון? לנוח'בה.
אני חושב ש... כן, כן, 1,000, סדר גודל של 1,000.
מעניין כמה...
אבל בתוך ה-1,000 גם אזרחים. אוקיי. 1,000 מכניס גם את
1,000. הבנתי.
והמאמץ הזה נמשך, הצבא אמר אני רוצה זמן, הוא צריך לקבל את הזמן הזה. אי אפשר לצפות, אתה יודע, דרג מדיני אמר מיתות הזרוע הצבאית והשלטונית, בא הצבא אמר זה יעד שפתני, אבל אנחנו יכולים לו. אבל אי אפשר לעשות את זה בסבנג וגמרנו,
כן,
אי אפשר לעשות את זה מהאוויר.
כן, צריך פה כמה חודשים לפחות.
על זה מדברים.
נכון.
כל מפקדי האוגדות אומרים חודשים, מה אתם חושבים?
נכון.
חודשים. לא קל, נסביר את זה לחיילים שלנו. לא שממש צריך להסביר בשלב הזה.
לא, זה בעיקר צריך מבינים. להסביר לאמריקאים.
השאלה כמה באמת האמריקאים לוחצים, או כמה אנחנו מספרים שהם לוחצים?
אני אגיד לך מה, הכל גם מאוד תלוי אירועים, כלומר, כל עוד לא קורה שם איזה כפר קנה, והאוכלוסייה מקבלת סיוע הומניטרי בדרום, והמאמץ הוא בעיקר על המחבלים של חמאס בצפון, וצהל מתקדם בצורה טובה, והמאמץ הצבאי עובד בצורה טובה, ויש איזה רציונל בתוך האירוע, אז אני חושב שאפשר להסביר אותו גם בחוץ, וכל עוד זה קורה, אז ינתן לנו עוד זמן.
כן, אבל צריך לשים לב גם בסיקור בכלל, האם באמת יש לחץ? אנחנו מתארים לחץ.
יש אוקיי. לחץ.
לא, בסדר, שאלה מה הוא? באיזה עצימות הוא? האם זה, ברור שמהרגע הראשון השעון עובד נגדנו. אוקיי,
כן,
שאלה באיזה עצימות.
כן, אבל לא רצו בכלל שניכנס.
לא יודע מה זה לא רצו, גם הם הבינו שצריך, אבל גם הם רצו שאנחנו נמוטט אותם, מה זה לא רצו?
בסדר, קרקעית הם לא רצו שניכנס.
אוקיי, אני לא בטוח.
ועכשיו הם רוצים הפוגות.
אני לא בטוח, כי אפשר להשיג את ההישג הזה, גם שהאמריקאים רצו אותו.
לא, אני אומר לך את זה ודאי, האמריקאים לא רצו שניכנס, אני אומר לך את זה יותר ממקור אחד.
אוקיי.
ומהכי בכירים שיש, אז כאילו הם לא רצו, והם... וגם עכשיו הם רוצים,
בוא נגיד בדרג הצבאי האמריקאי שנמצא פה, לא נשמעו אמירות כאלה, כולם מבינים את זה, וצריך לדבר על זה. תראו, תראה, החיבור מול האמריקאים, במיוחד אחרי שעברנו לסנטקום, שזה הפיקוד פה באזור, הוא פשוט מדהים. יש לנו פה, קודם כל, רכבת אווירית קבועה, שמביאה כמעט כל מה שאנחנו רוצים, בלי הרבה לשאול שאלות. כמות החימושים שאחד הגנרלים סיפר לאחד האלופים, אמר לו, שמע, מה שהטלתם פה בעזה, אנחנו הטלנו בכל השנים באפגניסטן, בחודש.
כן.
מה שאתם עשיתם בחודש.
איך עזה נראית, הרוסה?
מה זה הרוסה? כן. גרורה, מרוסקת.
כן? כן. הצלחת לראות מחוץ לכלי?
בטח, יוצאים וזה. פרוך.
מה, חורבות?
חורבות.
חורבות, השם, חורבות. איזה יופי לשמוע.
כן, כן.
טוב מאוד.
מה אתה חושב, כמות הג'יידמים שנפלו עליה, כמות הארטילריה?
חשוב שנשרה לה ישמע ויראה.
שמע, השאלה הגדולה, מה עבר בראש של יחיא סינואר כמצאו לו מהלך הזה? תראה, הוא ידע שהוא יביא על עצמו תגובה לא פרופורציונלית, אסונית, נקבה, ולמה החליט ללכת למהלך הזה? אני חושב שהוא באמת חשב שהם יצטרפו, שחיזבאללה ואיראן יצטרפו, כי אין לי הסבר אחר לזה.
אני חושב שאולי הוא גם חשב שהחברה הישראלית לא תעמוד בזה מבחינה חברתית ותתפרק.
לא, זה הוא הבין בניתוח שלו שלפני היציאה.
כן.
זה כן, אבל מעבר לזה נראה לי שהוא...
זה הדבר המשמעותי, כלומר הוא...
אתה אומר הוא לא ימין שנתמרן ככה או נגיב ככה?
לא, לא, לא. כלומר, יש מצב שהוא ניתח לא נכון את מה שקרה פה מבחינה חברתית, לפני האירוע, כלומר, המשבר החברתי שהיינו בו, שאתה יודע, היינו לפני מלחמת אזרחים, כן? אז יש מצב שהוא חשב שמכה בנקודה הזאת תשבור אותנו, מבחינה חברתית.
אני חושב אני פה חלוק עליך, אני חושב שהוא היה משוכנע שהם יצטרפו. הוא לא תאם את זה איתם, ומה שנשרלה אמר זה גם תואם את החומר שיצא מפה מהיום הראשון. הוא לא תאם לא עם חיזבאללה ולא עם האיראנים, בגלל המידור, כי הוא ידע שאם הוא ידבר איתם על אירוע כזה, זה עלול לדלוף. ומה שעולה לי בראש, משיחות עם אנשים שדיברתי איתם, זה שפשוט הוא חשב, היה משוכנע שהם ייכנסו. עכשיו, ייקח מה שיקח הסיפור של עזה, וקודם כל התמונות מדהימות של האזרחים יורדים דרומה, אסור להקל בזה ראש, פשוט הם מפחדים, היום מפחדים מצהל יותר מחמאס, כלומר, עד אתמול שלשום פחדו מחמאס, והיום ברור להם שלא כדאי להישאר, והם יורדים, ואני מעריך שהלחץ הזה יגבר. ואני מסתכל צפונה, כי בסוף הסיפור צריך יהיה להיפטר שם. אי אפשר אחרת. עכשיו, מה שפיקוד צפון עושה זה הגנה התקפית. זאת אומרת, צחקים הגנה ולוקחים, בהתחלה לקחו חוליות, עכשיו לוקחים קצת, שים לב, לוקחים קצת יותר יכולות. אני חושב שצריך להגביר את הפדדים.
מה זה יכולות? מה בפציצים?
למשל, כשאתה לוקח לו מחסן של בורקנים מול מטולה.
מה זה בורקנים?
זה הפציצת, כמו פציצת פציצה קצרת טווח, 300, 400, 500, מה שהשתמשו בסוריה המון.
300, 400, 500 מה?
קילוגרם, חומר נפץ.
באמת?
בטח, גוגל פשוט.
רציני?
בטח, מפרק לך בניינים.
מה, כאילו רקטות כאלה?
כמו פצמר זה נראה, 5 קילומטר, 7 קילומטר.
זה ממש גדל, דבר ענק.
מטורף, ברור. זה מטורף, זה יכולת אש מטורפת על קו המגע, זה לרסק את קו המגע.
אז מרסקים להם מחסנים של כאלה?
התחילו, אני לא יודע אם יורידו עוד. היתרון מול חיזבאללה זה שיש לנו שם מודיעין לא רע בכלל. המודיעין שלנו לא רע בכלל על חיזבאללה. אמנם כמות המותרות היא גם מטורפת, כי הוא מסתיר את זה לאורך השנים במאות מוקדים, אם לא אלפי מוקדים. אבל האחיזה היא יותר טובה. למרות שהיא נפגעה, בשנה שנתיים האחרונות נסרה להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר עם הטילי נ"מ. והיינו צריכים לעשות את זה באמצעים כאלו ואחרים, זה היה הרבה יותר קשה, היה קשה לגהץ את דרום לבנון. זה עבר ככה לאנשים מתחת לרדאר, אבל זו הייתה בעיה. ואם אני חושב על הדילמה שעכשיו במטכ"ל בדרג מדיני, זה מה עושים עם קו המגע. והאם אפשר לעשות את קו המגע בלי להיכנס לאירוע גדול?
מה זה קו המגע?
בוא נגיד 5 קילומטר, 7 קילומטר, להרחיק אותו מהעיניים של התושבים.
איפה הם הנוח'בה עכשיו?
על הגדר. לא נוח'בה, רדואן התכוונת.
רדואן, סליחה. רדואן. הם על הגדר?
בוודאי, חלקם, תלוי איפה.
אז למה לא מפציצים אותם?
תלוי איפה.
מה זאת אומרת על הגדר?
תלוי איפה, באיזה מקומות, יש מקומות שהם נסוגו.
אתה רוצה להגיד לי שיש כוחות שלהם על הגדר?
ברור.
נו, אז למה לא מורידים אותם?
פוגעים בכאלה, פוגעים באחרים.
אם יודעים שיש ריכוז, בום, תוריד את זה 100.
לא עושים את זה. יודעים, לא עושים את זה. יש גזרה אחת שהם נסוגו מעט, ויש גזרה, יש באחת הגזרות, צהל שינה קצת את הערכות בצפון, באחת מהן נסוגו כמה קילומטרים אחורה, בשנייה נשארו, בשלישית תזוזה מסוימת. וזו הדילמה, מה אתה עושה? ואם אתה מנקה, ואם אתה יכול ללכת להתקדשות כזו, של, בוא נגיד, אתה קובע פרימטר, 10 קילומטר.
כמה חיילים כרדואן על הגדר יש?
תלוי מה אתה מגדיר על הגדר, על הגדר. זאת אומרת, במרחב אני חושב שכמה אלפים.
וואלה.
מדדים, כן, אבל זה לא מעט. לא מעט, שמע,
לא,
אני בשבת...
מפתיע אותי שלא ניקו נון. אותם עדיין.
שמע, אינון, אני בשבת, באותה שבת השחורה, כשבאחת בצהריים כבר ידעתי פחות או יותר את גודל האסון, לא כשדיברו פה על 10, 20, 30, אחד האלופים, איך אמר לי, 1,000 ותכין קיטבק, ואני שומר את ההודעה הזו, תכין קיטבק לטווח ארוך, כבר הבין את זה, מספר רוגים, אני תפסתי את הראש, ואמרתי, הסתכלתי, רק תסתכלו צפון, 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 לא הסתכלתי לעזה בכלל, רק לצפון, שלא יפתח אירוע כזה, עם רדואן ועם אש מטורפת, והחזיקו את זה יחסית חזק, והצליחו לעלות יחסית מהר, אבל אתה לא תוכל לעזוב את הזירה הזאת, להשאיר את הזירה הזאת עם 3 אוגדות בצפון.
אתה חושב שהיה צריך לתקוף? הרי יצא איזה הדלפה שגלנט...
קודם כל טוב שהיא יצא.
למה?
טוב שהיא יצא.
למה?
ככה.
למה אתה ככה?
אני חושב שהיא טוב שהיא יצא. נכון, לא נכון, טוב שהיא יצא.
אני לא בטוח, אוקיי. אתה חושב שהיה נכון לתקוף?
באותו זמן לא.
לא?
לא. אני שותף לזה. אני שותף למי שחשב שלא. וזה הרוב.
כן. ואתה חושב ש... מה אתה חושב שבסופו
של... ואני חושב שכל הדיונים שלנו, הם עוקבים אחרי כל מילה.
ברור.
כל מילה, כל זה, כל ציוץ, כל אמירה. אנחנו מככבים באלג'זירה. כל מיני כשלים, בעיות, אמירות, חוסן, מה שאתה לא רוצה, הם קוראים הכל. כל הסיקור שם הוא שונה ב-180. אנחנו לפעמים יכולים להתעסק ב... תגיד, יוסי, מה קרה עם הנמר של גבעה? מאיפה זה... כל מיני שאלות ש... מה אתם מעזים לשאול אותם בכלל, כאילו? אם הילד שלכם היה בגבעתי או בנמר או בגולני, הייתם רוצים לדעת מה הנקודות תורפה, או שאני אתן אותם, או שמישהו ייתן אותם? הרי זה לא נורמלי. או נונצדיקים כאלה, ולפעמים דברים עולים, אני לא, כאילו, או בשידור חי, או בכלל, וזה, וזה חומר.
באור.
אני לא סתם אומר את זה, כי זה חומר שמשרת את הצד השני, תוך כדי לחימה.
ברור.
כשלנו אין אותו. אנחנו קוראים בבוקר את השופר של חיזבאללה, בלחבר, את אברהים אל-אמין, והוא מוציא את כל, רק את כל מה שהוא רוצה, וצריך, אם זה לוחמה פסיכולוגית, ואם זה מסרים. אצלנו אין דבר כזה. הוא מקבל הכל על מגש. מטורף. מטורף. אני זוכר בשום... נדמה לי זה היה במבצע שומר חומות, שהיה לנו איזה טיולית של צהל שחטפה נונטט, והחיילים הזה פרקו תוך הנס שם. 3-4 שעות כבר היה את התחקיר אירוע, אצלנו, אצל כל הכתבים, מה קרה? אני יצא שלא, במקרה כאילו לא העליתי, לא פרסמתי את זה, ואחד הקצינים אומר לי, תגיד יוסי, אתם נורמליים כאילו, אתם נותנים לצד השני לחמאס כאילו מה היה, וזה, אמרתי, תקשיב, זה יצא באופן רשמי מהצבא, כי אתה יודע, עוד היינו בעולם של סבב, מה קרה, הסבירו, זה היה גדוד כזה וכזה, פלוגה כזו וכזו, הנהג עשה ככה,
אני זוכר את זה.
זוכר שהנהג פתח את הדלת, הם ירדו.
הם ירדו ואז חטפו את הטיל.
בדיוק. אז אמרתי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, הכל פה יצא מסודר. יצא מסודר מהצבא. אז עכשיו אני חושב שנוהגים אחרת, קצת יותר בזהירות, לא מספיקה. לא מספיקה. הצד השני...
יחסית יש הרפול גדול לגבי הכוחות, לגבי איפה וכאלה.
האמן לי, ינון, זה לא מספיק. לא, לא מספיק במלחמה כזו. הוא אוסף מודיעין מטורף. מטורף. למה לא לפרוץ לטלפון של אהרון חליבה, המוצפן נגיד, הוורד הרים? קח את הטלפון של יוסי, שם לו, שותל איזה תוכנה, הוא מדבר עם זה, מדבר עם השני, מדבר עם השלישי. שואב את כל החומר.
טוב, תגיד לי. אז מה, בסדר, בכל זאת נדבר באופן כללי, אתה חושב שצריך...
להמשיך בחזק
ואנחנו קשבים. לא, לגבי הצפון, לגבי הצפון, אתה חושב שאפשר...
עזוב, לא צריך מה אני חושב, עזוב אותך.
נו, לא, כי מה שאתה חושב זה לגיטימי להגיד, אתה יודע, זה לא מה שאומרים לך, מה אתה חושב? האם אנחנו...
רוב המחשבות שלי...
רבות מחשבות
בלב איש,
ועצת השם. ועצת השם היא תקום.
אתה רואה? זוכרים עוד משהו.
בסדר, מה...
מה עלה?
אז בוא נצא לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש.
ויש דיווחי תנועה, תשמע, כבישים...
לאט לאט זה חוזר, לאט לאט זה חוזר, כן. בסדר, מיכל, מה קורה? יש לנו אחרי זה את יואב קיש, ויש לנו את הרב מנחם קלמן זון, אח של אלחנן, שזכרו לברכה שנפל באותה שבת, ובן דוד של פדיה מרק, שגם הוא נפל בתמרון, וצביקה חזקלי איתנו. בקיצור, יש לנו... תוכנית מעניינת, אבל בינתיים נשמע דיווחי תנועה. שלום לשר החינוך יואב קיש.
שלום, שלום.
אהלן, מה נשמע?
כמו כל עם ישראל, שאני בדרך כלל מצפה רמון לראות שם את הפעילות שעושים למפונים.
תגיד, למה לא לומדים עדיין בצורה סדירה כל הימים? הילדים שלי ביסודי, גם בתיכון לדעתי, כל יום כן, יום לא, כל מיני כאלה, בתל אביב.
ביחוש, אתה גר בתל אביב, נכון?
כן.
כן, זה מאוד תלוי, אנחנו במדיניות שונה ברחבי המדינה, מי שמכתיב את המדיניות התגוננות זה פיקוד העורף, אתה נמצא באזור שמוגדר תכלת או צהוב, כמו שהיה בעבר, שהמשמעות שלו, שהחזרה ללימודים היא רק תוך כדי הגעה למבנה מוגן, ויש פערים, אין מספיק מיגון לכולם, ואז מנהלי בתי הספר והרשויות מנהלות את זה בצורה כזו, שבדרך כלל זה יום כן יום לא, ומשלימים בלימודים מרחוק איפה שאפשר. יש הרבה מאוד אזורים שעברו להיות ירוקים. הצפון ירוק, אני מבד קו האימות, חיפה, קריות, כל הצפון ירוק כבר הרבה זמן, ושם הלימודים הם יחסית כמעט מלאים, אפשר לומר. ואנחנו רואים יותר ויותר רשויות שהופכות להיות ירוקות, כולל בשרון ובשפלה. אבל אתה צודק שתל אביב וקו רמת גן כזה עדיין רשויות תחת מודל התגוננות.
אוקיי, אז מה המאמץ העיקרי שלכם בימים אלה?
המאמץ העיקרי הוא בשתי גזרות. אחת זה מה שדיברנו, זה ניהול כל מערכת החינוך בשגרת חירום, לפי המגבלות הביטחוניות של פיקוד העורף, ויש שם כל מיני דברים כמו איך נערכים לבגרויות ו... פתרונות לחוסרים במקומות ממוגנים, במאבטחים, יש פה מאמץ שהמשרד עוסק בו בשוטף. ויש מאמץ שאפילו אני חושב שיותר דורש תשומות מהמשרד, זה טיפול בכ-30 אלף ילדים שנמצאים בבתי מלון ומחוץ לביתם, ואנחנו מקימים להם מסגרות, אני אומר, החל מלתינוקות למעונות היום ועד התיכונים, הקמנו כ-1,500 מסגרות שונות, אני מדבר על חלק, זה יכול להיות כיתה מצומצמת או גן קטן, ואנחנו כל הזמן נותנים מענים לדבר הזה. אני יכול להגיד לך שאתמול, היום מאוד מרגש, פתחנו במועצה אזורית תמר, בית ספר לנופי הבשור, הם התחלקו לחמישה בתי ספר בכל הארץ, אז הראשון נפתח אתמול, האמת שמועצה אזורית אמר עם ראש המועצה ניר עשו כסף, ובשבועיים מהחלטה קמנו בית ספר, 15 כיתות. אתמול הגיעו התיכוניסטים שקשה, אי אפשר לדמיין בכלל מה שהם עברו באותה שבת שחורה, ובאו והגיעו למסגרת אחרי חודש, היה מאוד מרגש.
מי המורים בבית ספר כזה?
אנחנו עושים את המאמץ הכי גדול שאותם מורים שהיו להם ימשיכו. רק שתבין את הבית ספר הזה, יש להם עדיין שתי מורות חטופות.
וואו.
יש תשעה נרצחים, עוד תשעה נעדרים, לא נעדרים, חטופים, ושתי מורות שגם חטופות. במציאות הנוראית הזו, צריך לגייס את הכוחות ולתגור להיות. אני חושב שהדבר הכי חשוב שאפשרנו זה רגע אחד להיות ביחד. ביחד הזה הוא גם מפוזר, כי יש להם חלקם במועצה אזורית אילות, חלקם באילת, חלקם בערבה, אבל יש קבוצה גדולה בים המלח, ולהם אתמול נתנו את המענה הראשוני.
והמענה ללימודים באוניברסיטאות, מכללות, איך זה ייראה?
יש דיון מאוד מעמיק, יש פה שונות מאוד גדולה, צריך להבין ש שני דברים, א', יש חופש אקדמי למתי ואיך לפתוח כל אוניברסיטה ומכללה מכליל במידה מסוימת עצמאית מאוד להחלטה הזו, ויש גם שוני בלימודים, לא דין רפואה כדין היסטוריה או אחד דין או מדעי המחשב. אז אנחנו עושים מאמץ, והאוניברסיטאות והמכללות עושות מאמץ גדול לדחות ככל שניתן את פתיחת שנת הלימודים, כדי באמת בשאיפה שהלחימה תתקדם והחמאס, מה שנקרא, נוכל להשלים את משימת הכרעת החמאס כמה שיותר מהר, ולשחרר מילואימניקים שיש ביניהם הרבה מאוד סטודנטים. אני חושב שזו השאלה המרכזית, איך אתה דואג לאותם מילואימניקים שנמצאים היום בקו החזית.
תראה יואב, היום בבוקר במעריב שר העבודה יואב בן צור משס, הוא אומר להם שבסוף המלחמה נתניהו ייאלץ ללכת לבחירות בתוך 90 יום, וזה יהיה עוד לפני ועדת חקירה כזו או אחרת. מה אתה אומר?
אני אומר שני דברים. קודם כל, אנחנו עוד לא בסוף הלחימה. יש לנו משימה שאתה מכיר אותה, אתה נמצא שם וראית, מאוד מורכבת של לנצח את החמאס. וזה לא הולך להיות פשוט, והם יעשו הכל בשביל לעצור אותנו. והם אויב מתוחכם, רשע שלא ניתן לתפוס את הרשע שלו, ואנחנו יהיה חייבים להמשיך במשימה הזו. וכן, ופה אני אומר לך, דקה אחרי, אפילו לא יחכו לשש אחרי הלחימה, דקה אחרי שהלחימה תסתיים בניצחון שלנו, והוא חייב להסתיים כך, אחרת מדינת ישראל חייבת את זה לטובת היכולת שלנו להיות פה במקום הזה, ואחרי שזה יסתיים, יתחילו כל הבדיקות, כל התחקירים, אנשים ייקחו אחריות, הדבר הזה יקרה, אני מבטיח לכולם. איך ומה יהיה בדיוק, באמת שאני לא יודע, וגם זה לא הזמן להתעסק עם זה. אני אומר כרגע, צריך להיות ממוקדים במלחמה, היא קשת, הלוחמים שלנו שם, הם נחושים, הם חזקים, והם צריכים לקבל מאיתנו את כל הרוח הגבית.
טוב, תגיד, אתה מעודכן על מה שקורה עם הכוחות, אתה באירוע, או שאתה מתעסק רק בתחום שלך ו...
אני רוב זמני זה החינוך, והחינוך יש פה אתגר עצום, אבל כמובן שאני מעודכן, וגם חבר ממשלה, וגם בפורומים נוספים, אבל ודאי שעיקר העשייה שלי זה נושא
אחר. אתה כבר לא טס, אה?
אני מאוד מאוד הייתי רוצה להיות שותף מבצעי לעניין הזה, ו... זה מאוד מדגדג בידיים, והרבה חברים שלי עושים את זה עדיין.
לא רק חברים, גם קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
גם קרובי משפחה, ואנחנו, אני חושב שהמשימה היא חשובה, יש שיפור עצום בעבודה של חיל אוויר עם כוחות הקרקע, באמת דברים שלא היו מעולם, והישגים עצומים, ואנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזו. אני יכול לומר לך שיש לנו שתי משימות, אחת זה הכרעה, והשנייה זה החזרת החטופים, וכרגע, ככל שנמשיך ללחוץ ולעקות, שתי המשימות האלה מתקדמות כמו שצריך. אני מאוד חושש מאיזשהו מהלך ביניים כזה שמנסים לתאר. אני חושב שהמסר שיצא ממשפחות החטופים, שאמר בצורה מאוד ברורה, ממשיכים לעקות בחמאס בכל הכוח, עד שיוחזרו כל החטופים, ולא עכשיו להתחיל איזשהו סגנון כזה או אחר של השעיה.
אז אתה נגד כל... עסקת ביניים לצורך העניין?
אני חושב שעסקת ביניים יש בה סיכון גבוה מאוד של עצירת המומנטום, ולמעשה יצירת איזשהו סטטוס פה שאתה לא רוצה להיות פה. ולכן אני חושב שאני מתחבר, ואמרתי את זה הרגע, לדרישה הפשוטה. רוצים הפסקת אש, תחזירו הומניטרית, תחזירו את כל החטופים, זה ההומניטרי, ההומניטרי זה החטופים שלנו, זה התינוקות, זה הילדים, זה הנשים, זה הגברים, הסבא וסבתא, זה ההומניטרי, תחזירו אותם, את כולם, ורק אז יהיה הפסקת אש.
אתה בקשר עם המשפחות, אתה מדבר איתם, אתה כאילו...
לא, אני שואל באופן ישיר, הלכת להלוויות, לניחום אבלים? לא, אני שואל, עלו טענות, אז אני רוצה לשמוע
שם. לא, אז אני יכול לומר לך שהייתי בכל בתי החולים וראיתי פצועים, מאותה שבת ופצועי לחימה גם. הייתי בלוויות, לצערי הרב, עם כל הכאב, והלכתי לניחומים, ואני משוחח עם משפחות של חטופים, ואני משוחח, אתה יודע, אפילו הייתי ביומיים, היה טקס מאוד מרגש, בכותל לטובת קריאה לשחרור החטופים, כולל תקיעת שופר ותפילה, והייתי שם, ואני מאמין ומחויב, כמו כל עם ישראל וכמו כל ממשלת ישראל, להכנעת החמאס והכרעת חטופים. אין לנו אפשרות אחרת.
אתה יודע שיש לחץ בינלאומי הולך וגדל לעצור, להפוגות, ביידן מדבר על זה עם נתניהו, האמריקאים, בלינקן, וכל מי שיכול פחות או יותר מנסה להביא לכל מיני, אתה יודע, הכנסות של דלק והפוגות אש והפסקות אש וכל מיני דברים כאלה.
צריך לנהל את הזירה הזאת. זה ברור שיש לחץ, והם בעצמם עומדים מלחץ מאגף פרוגרסיבי קיצוני אצלהם במפלגה הדמוקרטית, והתמיכה הבינלאומית של ארצות הברית, יש לזה חשיבות אסטרטגית, אף אחד לא מזלזל בזה. ולכן, למשל, היה פתיחה בכלל של המים וההומניטרי הבסיסי, שגם זה הייתה שאלה, אני מזכיר לכם, וההחלטה לעשות את זה הייתה כדי לשמר את התמיכה המדינית, ועד היום באמת יש התנהלות מאוד חכמה בנושא הזה. אנחנו חייבים להמשיך עם זה. אפשר למשל להרפתי לאפשר הקמת בית חולים שדה, או נהיה שתגיע ותהיה כבית חולים נייד, גם זה דברים שאני חושב שהם לגיטימיים. כל מה שקשור לדלק או הפסקה זה סיפור אחר, ושם אם צריך, אז צריך גם להגיע לאימות ולשלם מחיר אולי מדיני, אבל אסור להיות במצב שאנחנו בגלל הלחץ הזה פוגעים ביכולת שלנו להכריע את המערכה ולהחזיר את החטופים.
אוקיי, שר החינוך יואב קיש, תודה רבה שדיברת איתנו.
שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.
מה אתה אומר?
לא, נתקונים לא.
מה קורה? מה נפחה?
בזירה הפוליטית, מה אתה אומר? על האמירה של יואב בן צור של השר לגבי בחירות, שיהיו בחירות מיד?
בסדר, אמרנו, בוא נראה. אני יודע, אני חושב שאנחנו בתחילת האירוע, אנחנו יודעים עכשיו מה יהיה. מה זה, אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים מה היה, אז מה יהיה?
לא, זאת אומרת, מחכים, ימתינו לתוצאות ועדת חקירה, או שיהיו בחירות לפני?
אני לא רואה שהולכים כל כך מהר לבחירות.
לא רואה. גם לא אחרי מלחמה כזו?
מה?
גם לא אחרי תוצאות של מלחמה כזו?
בוא נראה מה היו התוצאות. אנחנו עוד לא יודעים, כן חיזבאללה, לא חיזבאללה, איראן, לא
אוקיי.
איראן.
אוקיי, צודק.
אתה יודע, הכל פה פתוח, כאילו לך תדע מה יהיה.
וזה אתה צודק.
כן. הרב מנחם קלמנזון, שלום.
שלום וברכה.
אתה אח של אלחנן, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרבות מול המחבלים.
כן.
אתה יכול, כן. אתה היית איתו שם?
כן, אני הייתי איתו שם בברי.
בוא נתחיל מההתחלה, איך הגעתם לשם?
אז ככה, אחי היה, חוץ מזה שהוא היה איש מילואים וקצין בבית הספר להגנת יישובים, ובעצם המומחיות שלו היה ההתאמה בין כוחות הביטחון, כיתות הכנונות וכוחות הצבא. הוא היה קצין מבצעים באחד מזרועות הביטחון של מדינת ישראל.
אוקיי.
סליחה, אני פשוט פה במילואים.
אוקיי. זה נשמע כאילו אתה מדבר אלינו מהקשר הפלוגתי.
הוא בעצם הבין מה קורה, והוא אמר לנו, אם אתם חושבים שיש מישהו שלא יכיר שם של הרוג, אתם טועים, אתם לא מבינים. והוא אמר לנו שזה יותר גרוע מיום כיפור, ומוקדם מאוד הוא קיבל את ההגנה, היה צריך לקבל את הגנת היישוב עותניאל, אבל הוא כל היום מסתובב כמו ארי בסוגר, הוא רצה לרדת לדרום לסייע, ובעצם ככה בשעות הצהריים הוא שולח לי וואטסאפ, אני הורס ועורד לדרום, אז אני יוצא איתו קשר טלפוני להבין מה הוא רוצה, כי כבר התחלנו להבין את אני התחלתי לשמוע, אז אני הולכים לחפש יעילות לנסות לעזור לאזרחים. אני רוצה לי כמה דקות לחשוב על זה, הוא אמר איתך או בלעדיך, אני יוצא עוד כמה דקות תחליט, אמרתי לו, בסדר, אני רק אורז תיק, נהיה איתך כמה שעות, ואז תשים אותי בגדוד מילואים שלי.
אתם באותניאל?
כן, אנחנו מהיישוב אותניאל, זה בערך שעה ורבע שעה ועשרים מבארי, הוא מחברים שלו בשטח קיבל עדכונים שבארי זה המקום שבו צריך, התחלנו בנסיעה, הנסיעה מתוחה מאוד, אנחנו יצאנו עם הציוד של הכיתת כוננות, נשקים אישיים, פנסים, וסטים קרמיים וקסדות, על מדים מלאים כמובן.
כמה מחסניות? כמה מחסניות?
ארבע פלוס אחת לכל אחד. ויוצאים, נוסעים לבארי, גם לשם כשהתחיל להחשיך, ומגיעים לשער של בארי, בעצם לסוג של אפוקליפסה. גם הדרך הייתה מאוד לא פשוטה, אנשים ראו את הסרטונים, ראו תמונות, אני לא צריך לפרט איך היו נראים הכבישים. אנחנו מגיעים לשער של בארי, מוטלות שם עוד גופות בכניסה, רכב שרוף בצד השני, ומגיעים לכאוס מאוד מאוד גדול.
ואתם פועלים עצמאית? אתם חוברים לאיזה כוח?
לא, לא. אנחנו מתחילים, אנחנו שומעים דיווח מאזרחים שם, שהם קצת במצוקה, אף אחד לא נותן להם מענה. כוחות צהל כבר נלחמים בתוך בארי בשלב הזה. הרבה הרבה סיירות פגשו שם, שייטת, לוטר, שלדג, הרבה כוחות, אבל לא היה כוח שעסק בחילוץ אזרחים. והוא, זה בדיוק היה מומחיות שלו. ואנחנו שומעים דיווח על ילדה שהיא פצועה, וההורים שלה נפגעו, והבית עולה באש, ואנחנו אומרים, יאללה, אנחנו הולכים לחלץ אותה, חנן הוביל את זה, אני אחריו, פגשנו שם עוד שני חיילים מיחידה אחרת, שהם מצאו, שביחד איתם מצאנו ג'יפ נטוש, שכנראה החיילים שהיו בו כבר לא צריכים אותו, רכב ממוגן עם מקום לארבעה אנשים, ואנחנו מתחילים להיכנס לחפש את הילדה. הייתי ב... אימונים גדולים בצבא, בתרגילים, לא ראיתי אף פעם סדר גודל כזה של אש, כמות הפיצוצים, רימונים, מקלעים, הטנקים שעבדו בתוך הקיבוץ.
מה, מלחמה בתוך הקיבוץ?
ממש מלחמה, אני בתור בן אדם שהרבה שנים בכיתת כוננות, והיה עשה מילואים והכל, בחיים לא שמעתי על טנקים שעובדים בתוך יישוב שלנו, ופשוט טנקים יורים, פגזים בתוך הקיבוץ, כי פשוט מכל מקום קופץ מחבל.
אתה ידעת את זה,
יש תופת מסביב.
שהיה כזאת מלחמה שם בתוכה.
בוודאי, בוודאי. אחד המגדים באחד הקיבוצים הסמוכים אמר לי, תקשיב, זה היה תרגד ברטוב. תרגד ברטוב, הפעלתי את כל הכלים שיש לי, נכנסנו באש חיה, בלי יבש, בלי...
אוקיי.
תורף.
אתה יכול להמשיך, כן.
אז זה היה עוד יותר מזה, כי היה שם השריון, והיה שם המסוק רב גם, ו...
והייתה בעיה בתיאום של הכוחות גם, זה היה מאוד מורכב.
אני לא, ראינו כמה דוצים, אני לא רוצה להעביר ביקורת, כי זה לא תפקיד שלי, אני לא קצין, אני...
לא, אנחנו לא מתכוונים רק להבין את הסיטואציה, אף אחד לא
אמרו ביקורת. אני יכול להגיד שכן, היה חשש מאוד גדול לדוצים, אנחנו פחדנו מדוצים יותר מאשר מחבלים, כי באמת היה שם המון המון כוחות, שהתיאום היה מורכב מאוד בסיטואציה הזאת.
ברור.
אני יכול להגיד שלא ראיתי אף חייל מבקש לצאת החוצה מתוך התופת הזאת, כל הכוחות נכנסו להילחם, אף חייל לא מבקש, כולם הבינו את גודל השעה, למרות שמפקדים שלהם וחברים שלהם נפלו, הם המשיכו להסתער פנימה, הכבישים היו, אנחנו קיבלנו איתורים מתושבי היישוב, מתושבי הקיבוץ, הם באים עולה, אחותי שם עם התינוקות שלה, אמא שלי, אשתי.
איך היה לכם קשר עם התושבים? איך יצרתם איתם קשר?
היה שם כמה תושבים שהצליחו לברוח עוד לפני שהגענו.
כן.
והם עם הטלפונים, סיפור, אחותי, לא דיברתי
אתם שעתיים. אבל אתם מגיעים לקיבוץ, עם מי אתם יוצרים קשר?
פשוט רואים אותם, פשוט רואים שם התושבים.
פשוט רואים אנשים.
כן, אז התחלנו להיכנס קצת פלנגה,
כן.
בין הכוחות עם הרכב, אחרי נגלה או שתיים, הצהלים שהיו איתנו צריכים לדלג למקום אחר, ובעצם נשארנו רק אני ואחי, ולאורך הלילה התחלנו פשוט להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, ולפעמים אתה פותח ממד שמסתתרים בו 13 אנשים כבר 20 שעות, לא פשוט, ולפעמים הגענו לבתים מאוחר מדי, ואתה מבין כמה זה חשוב, הכניסה שאתה באיזשהו מרוץ נגד הזמן, כי לפעמים שלחו אותנו, מישהו שלח אותנו למשפחה שלו, אבל כבר, אתה יודע, כבר לא היה את מי להציל.
וואו.
ולפעמים הגענו, אתה מגיע לבית ואתה לא יכול להתקרב אליו, מעוצמת אש, אנחנו היינו שני לוחמים, לא יכולנו לנהל קרב, אלא פשוט להגיע לבית, להוציא משם את המשפחה מהר, וכמה שיותר מהר להוציא אותם החוצה בג'יפ, ולפעמים בתוך הג'יפ של שהוא מיועד לארבעה לוחמים, יצאנו עם 15 אנשים. ממש אמרנו להם, מבוגרים למעלה, למטה, עליהם ילדים, עליהם תינוקות, וככה יוצאים ונכנסים פעם אחרי פעם, בשלב כלשהו הצטרף אלינו, אחיין שלי, שהוא ממש הפך להיות כוח משפחתי, שהוא בוגר של יחידה מובחרת מאוד, ובעצם המשכנו ככה עד שעות הבוקר.
כל הלילה. כל תושב
שמה שפגשנו, כל הלילה עד 10:30 בבוקר, משהו כמו 16 שעות. היינו כבר עייפים, היינו מותשים, וגם אני אגיד את האמת, לא היה קל להיכנס לשם. לפעמים הייתי צריך לרדת מהג'יפ, להיות חשוף, ופשוט להזיז גופות מהכביש, כדי שנוכל לנסוע.
אגב, אמל"ח, מה היה לכם? מחסניות שני... אמל"ח, עם מה השתמשתם?
אנחנו, היה לנו 16 עם כוונות ופנסים וכמה מחסניות, אבל אנחנו לא כל כך ניהלנו לחימה, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו, היה לנו שתי תקלויות.
צוות, כוח חילוץ.
לרוב. כן, אנחנו היינו כוח חילוץ. אם היינו נכנסים לשם לחימה, לא שלא היינו מתואמים אף אחד, רוב הסיכויים שצהל היה מוריד אותם. היה רגעים מלחיצים שאני פתאום מסתכל ורואה דרך החלון, רואה קרני לייזר עלינו. לייזר אדום, ואני קולט שפשוט... היה שם באחד הבתים כוח של סיירת שלא זיהה אותנו.
כן.
כמעט הורידו אותנו. ולא היה פשוט, אתה מגיע לממד ו... ככה, סליחה שאני נתקע קצת, זה באמת היה... אנשים לא רוצים לפתוח את הדלת. אנשים ימים שלמים נלחמו על הידית של הדלת. זה היה... אבא, לא תמיד צעיר, נלחם במשך, תחשוב, 20 שעות, לא עוזב את הידית של הדלת. ונלחמו, וניסו לראות דרך הדלת, וראינו דלתות חרוכות עם סימני ירי, וכשהם לא הצליחו, אז הם פשוט היו מציטים את הבתים, מהמשפחות שחילצנו אותם דרך החלון, וזה ממש מסע ומתן עם התושבים לפעמים. זה צהל, מי אתם? תדברו עברית, שנשמע אתכם, קוראים לי מנחם קלמנזון, אני מאותניאל, באנו להוציא אתכם, מי אתם? תדברו עוד, ואז אני מתחיל לדבר איתם על שבת, ועל שמחת תורה, והיה משפחה גם שפשוט עד שלא צעקתי שמה ישראל, הם לא... אלו, אמרתי, נלך... זה לא היה הקטע של תפילה, זה היה הקטע של... אמרתי, נלך להכי יהודי שיש, אני... באמת זה לא היה מקום דתי, זה היה מקום יהודי פשוט, שאני ניצב בקיבוץ חילוני, ואני צריך לשכנע אותם שאני יהודי. פשוט צרחתי שמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ואז הדלת נפתחת, והאישה יוצאת בוכייה, ואתה מחבק אותה. ועם הפנס של הנשק עוזר לה להרוז טיפה... חזייה ומכנסיים כדי שתוכל לצאת כמו בן אדם, אח שלי היה לו מאוד מאוד חשוב שהם לא יצאו כמו פליטים, שהם יצאו כמו בני אדם, והיה אישה אחת מבוגרת ש... עם בעיות שמיעה, והיה לה מכשיר שמיעה, והוא מתעכב, חפש את המכשיר שמיעה, ובחוץ הירי מתקרב אלינו, ואני צועק לו לחנן, בוא נעוף מפה, והוא עונה לי בנחת, הוא אומר לי שאי אפשר להוציא אישה מבוגרת בלי מכשיר שמיעה, או בלי התרופות שלה, שאי אפשר. ולא רק שהוא חילצנו אנשים, כל פעם דאגנו להרגיע אותם, שהם נכנסו לג'יפ, עכשיו אתם בסדר, אנחנו נוציא אתכם, תקבלו טיפול, תקבלו את כל מה שאתם צריכים. רק בבקשה, התקרה של הג'יפ היא מפלדה, אז תתכופפו, שלא תקבלו מכה, כי יש פה הרבה באמפרים. עכשיו, לא עניין אותנו ולא עניין אותו הבמפרים או המכה בראש. לא רצינו שהם יראו את הקיבוץ שלהם כמו שאנחנו רואים אותו.
וואו.
תגיד, איך הוא נפגע?
בבוקר, שעות הבוקר כבר נגמרו לנו הפנסים. אני ככה מקצר, זה סיפור של 16 שעות, כן?
ברור.
שבעצם כל רגע בו, בלילה אחר הייתי זוכר כל החיים, אבל... אחרי שהיה לנו גם התקלות, היינו מאוד עייפים ומותשים, ככה כל הלילה אמרנו אולי נעצור, ואז אנחנו יוצאים לשער, ומישהו בא ואומר, אח שלי, או אמא שלי, סבתא, אתה יודע, ואתה לא יכול להגיד, אתה תגיד לו לא, תגיד לו, אני עייף. אז ממשיכים. אז הגענו לאחד הבתים ב-10:30 בבוקר, הגענו מהשמש לבית חשוך, הפנסים כבר נגמרו אולי עם הסוללות, אז ככה שבעצם היינו די עברים. ומחבל ערב לו בפינה החשוכה של הבית, הוא נכנס, ישר חטף צרור ונפל, אני נכנסתי אחריו, יריתי לכיוון המחבל, נפגעתי גם אני בזרוע ובפנים, וגררתי, נסוגתי אחורה, וכשאני גורר את הלחנה, אני נתי החוצה לפינה מוגנת, בהתחלה חשבתי שהוא נהרג במקום, לפי איך שהוא נפל, וצעקתי לאחיין שלי, אלחנן מת, אלחנן מת, ואז ראיתי תנועה של בית חזה, וצעקתי לו, אלחנן, תהיה איתי, אלחנן, תשאר איתי. ואז הוא הסתכל לי בעיניים, וככה היה לנו איזה קשר עין, ואני יודע שהוא היה בהכרה עוד, ואני יודע שהוא יודע שלא שרנו אותו שם בבית החשוך, אלא ניסינו לתת לו מה שיכולנו, הצלחנו להזיק איזה כוח שעבר שם במקרה, רצתי אליו, יורה באוויר, כולי מחוסה בדם של אחי ושלי, שאחיין שלי עוד מנהל לחימה, ודואג שלא יפגעו בנו מאחורה, והכוח הזה בא ועצר, כוח של מילואים ניקים גם, לחלץ אותו, כשאנחנו דוארים, אני ואחיין שלי, איטיאל, דוארים לכיוון השאר של בערי, שם היה את האגד, ולחנן בג'יפ איתה מאחורינו, תוך כדי אחיין שלי חובש אותי, שם לי חוסם מורקים, כשאני נוהג, משקיבו אותנו שם על הונקה, ליד על הונקה, באו לפנות אותי באמבולנס, ואמרתי, אני לא מוכן, אני פצוע קל, תפנו את אחי, והם אמרו, אל תדאג מסוק בדרך, הוא יגיע לפניך. המיסו אותי בדרך לבית חולים, הנהג האמבולנס אומר לי, אתה שומע את המסוק, זה אחיך, הוא יגיע לפניך, אבל בדיעבד התברר שממש רגעים אחרי שפוניתי נקבע המוות שלו, ולמעשה הוא מת בידיים שלנו. אלחנן היה, חוץ מבן אדם שבצורה הכי קלישאתית אהב את עם ישראל, באמת הקדיש את החיים שלו יום יום, היה איש משפחה, הוא היה אבא מדהים, בעל מעריץ מסור שלא ראיתי בחיים שלי, לאשתו לשלומית, אח גדול שכל דבר תמיד יודעים שבחופשה האחרונה בקיץ אשתי נתקעה עם הרכב, אני אומר לה, תתקשרי לחנן, אני שולח לו וואטסאפ שאת תקועה, אם תקשרת אליו ושאר אולי לה, אלה תשלחי מיקום, אני בדרך, זה היה לחנן, בלי הרבה מילים, גם לדרום, הוא לא
כמה,
בלי
נאום,
שלחתי, 42.
ואתה?
אני בן 35.
ואתם פשוט שני אנשים... מה שמדהים פה שאתם פשוט שני אנשים שבאותניאל, שהחלטתם שאתם יורדים דרומה ואתם הולכים לעזור. זאת אומרת, אף אחד לא קרא...
כי זה גם אחיין שלי.
אף אחד לא קרא לכם. כלומר, זה לא שמישהו גייס אתכם, ביקש מכם, אתם פשוט החלטתם...
הלב קרא לנו. הלב קרא לנו. אלחנן קרא לנו, ואנחנו הלכנו אחריו, אלחנן היה בן אדם שקל ללכת אחריו, שמחנו עליו ב-100%, ידענו שאנחנו נכנסים לסכנה, לא היינו נאיבים, ידענו בדיוק, כדורים שרקו שם.
תגיד, פגשת את האנשים מבארי, נשארה לנו עוד דקה, פגשת את האנשים?
כן.
מה, נסעת להקיל למלון?
פגשנו אותם, הם יצרו איתנו קשר, ובאמת רגעים האישה בהיריון שהוצאנו, וילדה בת, והם שלחו לנו תמונות של התינוקת, ו... סיפורים מרגשים, תינוקת שהוצאנו וחיבקנו אותה והצטלמנו איתה עוד, אז גם שלחו לנו דברים מאוד מרגשים. אני רוצה, יכול לקחת, לומר שתי דברים לפני הסוף?
כן.
אתה יודע, אלבו, אנחנו נעש, אחרי החדשות אנחנו נעלה אותך שוב ותגיד אותם, בסדר? אוקיי.
אוקיי.
טוב, אז חדשות ונמשיך עם
ה... סיפור מטורף.
כן. תהיו איתנו. זה היה הרב מנחם קלמנזון, אח של אלחנן שנפל בקרב שם, ובן דוד של פדיה מר גם שנפל בתיבון.
שקפצו לבד, כן. קפצו לבד לאירוע הזה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
אנחנו עם הרב מנחם קלמנזון, אח של אלחנן, השם יקום דמו, שנפל בבארי בשבעה באוקטובר. כן, אנחנו איתך.
כן, הוא נפל בשמונה באוקטובר, ביום ראשון בעצם בבוקר.
אוקיי.
אחרי שכמו שאמרתי, היינו שם 16 שעות, שאלחנן לא יכל לשבת בשקט בבית. זה לא היה אופציה מבחינתו. זה לא בכלל הייתה שאלה. כשהאחים שלנו ככה נלחמים, והאכזריות שאנחנו ראינו שם, לא רק של מחבלים, אלא של אזרחים עזתים, נערים, מבוגרים שבאו לבזוז, וכשבן אדם מתאר, כשאנחנו פוגשים בן אדם שניצל משם, הוא מתאר איך לקחו את אמא שלו ואת אחותו לקומה למעלה, ומה שקרה שם, ולראות את הגוף.
מה קרה שם?
אני לא רוצה להיכנס אותי. אני חושב שאם לוקחים את האמא ואת האחות לקומה למעלה, אפשר להבין מה קרה שם.
זה מה שהוא סיפר לכם?
כן, סיפר, ועד שחיסלו אותם, ואז ניסו לחטוף אותו ואת משפחתו. ולראות מפה, במילואים הזה, אני צריך קצת לקצר,
רגע, שהוא דיבר, על מי הוא דיבר? על אשתו והבת שלו אמרת?
לא, על אמא שלו ואחותו.
אמא שלו ואחותו?
כן. וראינו איך הם רדפו אחרי אנשים שהתחבאו, מבוגרים, זקנים, ואנחנו הולכים ברחוב, אני רץ בבית של משפחה, לא הלכנו, רצנו מבית לבית, אני רץ ורואה במרפסת של אחד הבתים, בן אדם מבוגר יושב ועוד עם הכוס קפה שלו, 24 שעות אחרי שהכל התחיל, רק עם, אתה יודע, הוא נראה כאילו באמצע הכוס קפה, רק שהוא ירוי בראשו, ואז אתה נכנס לאחד הבתים ממול ומחלץ משפחה, ואתה רואה תמונה, לפחות ככה זה היה הצטייר לי באותו זמן, לא עצרתי לשאול, אתה רואה תמונה של הסבא, והוא נראה אותו דבר, לדעתי זה היה סבא שלהם, אני אומר להם, רוצו אחריי ותורידו ראשים, תורידו ראשים, כדי שלראו את הסבא שלהם ירוי בצד השני של הרחוב. זה האכזריות שאנחנו עומדים מולה. ואני יכול להגיד שכאבא, כאזרח של מדינת ישראל, שאוהב את המדינה, שאוהב את העם שלו, יש לי פחד מאוד גדול מהשיח בימים האחרונים. שמענו כל כך הרבה פעמים, אתם בחמאס מורתע, חטף מכה שלא התאושש ממנה, ייקח לו שנים רבות, חושבים את זה אחת לחצי שנה במבצעים, ויש לי פחד אמיתי, החיזבאללה מסתכל עלינו, כולם מסתכלים עלינו, ובעסקת שבועים האחרונה, של גלעד שליט, אני הבאתי שלושה בני משפחה יקרים לי מאוד, ממש, אח שלי, שיחיה סינואר, דיה מרק, בן דוד שלי, סגן בדיה מרק, שנהרג בנמר, שהוא בעצמו, יתום שאביו נרצח מול עיניו, הרב מיקי מרק, בפיגוע ירי, כשהוא היה בן 14, ואמא שלו נפצע קשה, פגיעת ראש, והוא בתושייה הצליח לשרוד את הפיגוע הזה, והוא החליט להתגייס לצבא. שלושה בני משפחה הבאתי בגלל עסקת שליט. אני לא שופט שכול, אבל אני חושב שסבתי שכול. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, לסכן את עצמה, בעוד איזה הפסקת אש הומניטרית, או מה שזה לא יקרה. כי כל עסקה כזאת מובילה אותנו לעוד מרחץ דמים. את המחיר הכבד מנסוק כבר שילמנו. 1,200 אזרחים שנרצחו בחדריהם, במיטותיהם, ואני ראיתי אותם, שוכבים במיטות. ראיתי אבא שנהרג שהוא מגן על הילדים שלו. רואים את סיפור המקרה. נכנסתי לבית, ראיתי גבר, ראיתי אישה, ואז באחד החדרים, למרבה החרדה, אני רואה מיטת תינוק הפוכה. אני צועק לחנן, חייבים לחפש את התינוק, חיפשנו אותו בכל הארונות, אמרנו לה, אמא הכביעה אותו. נאלצתי, בחיים לא נגעתי בגופה, נאלצתי להפוך אותה כדי לחפש, אולי הוא מתחתה איכשהו. לא מצאנו. אני מתפלל שזה היה איזה, שזה היה מיטה של איזה נכד או משהו, והתינוק לא היה בבית, אני לא יודע מה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. זה לא היה מלחמה שלנו נגד החמאס, זה היה תושבי עזה, אני ראיתי את העזתים, כשהם חזרו עם הגופות ועם החטופים, העזתים עמדו והיללו ושיבחו. הנאצים, אוקיי, אני עברתי קבוצות למשלחות לפולין, אבא שלי הוא חוקר שואה כבר הרבה הרבה שנים, עשה מאות משלחות, היה ביד ושם, בוועדה של חסידי אומות העולם. הנאצים הסתירו קשה מאוד את הפשעים שלהם. הם מדרו את האוכלוסייה שלהם. כשניסו לגרש בפעם ראשונה את יהודי ברלין, היה הפגנות ולא נתנו להם לגרש, אז הנאצים אחרי כמה זמן קבעו תאריך אחר וגרשו את יהודי ברלין בלילה. האויבים שלנו אכזריים לאין שיעור. ואני יודע שאני לא צריך לשכנע עדיין את אזרחי ישראל, אבל משהו בהנהגה עוד לא נופל לסימון. כשמדברים איתי על הפסקת אש, אני מפחד על חיי הילדים שלי.
תראה, מנחם, אתה אומר דברים לגבי הפסקת האש, לגבי העסקה, לגבי עסקה הומניטרית. אבל בסוף,
כן.
תצטרך להיות עסקה. תהיה עסקה גדולה, ואנחנו נאלץ לשחרר אסירים עם דם על הידיים.
למה?
כי הם, הצד השני
אתה,
חמאס.
אתה אומר את הקונספציה, סליחה, אתה אומר את הקונספציה
שאתה רואה דרך אחרת,
אותם רמטכ"לים,
למשל דרך שבה הם נמלטים לטוניס, או אני לא יודע מה.
לא, אני מדבר על החטופים שלנו, איך אתה מחזיר אותם?
אנחנו כועסים, שנייה, מבצע צבאי, ובוא אני אגיד את אמירה קשה, שאף אחד לא אוהב להגיד אותה, בכאב רב, כמישהו שיודע מה זה שכול, אוקיי? שלושה אנשים שקלתי, שניים מהם בשלושה שבועות האחרונים, אוקיי? דיה ידע למה הוא מכניס את עצמו לקרב, אלחנן ידע למה הוא מכניס את עצמו לקרב. כשאנחנו כועסים על בעלות הברית שלא הפציצו את אושוויץ, מה קורה אם היו מפציצות את אושוויץ? היו נהרגים אלפי יהודים וניצלים מיליון. כן, צריך להגיד את הדברים הקשים, הכואבים, הצבא צריך לעשות הכל כדי לחלץ אותם. אבל אסור לו שזה יהיה במחיר אפילו מזערי, החיזבאללה מסתכל, ואם יהיה רווח קטן לחמאס מהסיפור הזה, הרי אפילו אם הם ישרדו מעט, אם ישריכו לשחרר טיפה אסירים, הם יצריכו בכל מקום ניצחון. גם אם יהרגו להם מיליון אזרחים חס וחלילה, ואני לא אתאהב דם. אני צריך לסיים, אני פה נכנס לאימון, אני אומר דברים קשים, לא קל לשמוע אותם, אבל לא קל להיות מקבל החלטות בעת מלחמה.
תגיד, אתה שומע, אתה צריך לסיים?
כן, אני פה חייב להיכנס לאיזשהו אימון. אני כבר, אני במילואים שוב.
אני רק רציתי מילה לשאול אותך על הקריאות על הקיצוניים והמשיחיים, שצריך להוציא את סמוטריץ' ובן גביר מהממשלה וכל הדברים האלה.
אני לא פוליטיקה, אני רק אסיים בסיפור, בסדר? אח שלי, כמו שאמרתי, היה קצין בזרוע ביטחון מאוד מאוד חשובה של מדינת ישראל, וחוץ מזה שהוא היה עושה 60 ימי מילואים בשנה, חוץ מזה הוא היה או שם או שם. באחת ההפגנות שהיו בתקופה האחרונה, עצרו, הוא עמד בפקקים כמו כל עם ישראל, וקלטו שהוא עם כיפה רחמנה לצלן. עם כיפה באוטו, התחילו לדפוק לרכב ולצרוח עליו, משתמט, 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 משתמט. אני לא מדבר על סמוטריץ' ולא בן גביר, זה לא מעניין אותי, אני לא הצבעתי להם, בסדר? זה לא הסיפור, אוקיי? אבל אני מספר את הסיפור על איך צריכו על אח שלי שהקריב את עצמו להציל אנשים, וכל החיים שלו היו על ביטחון, זה לספר שחבל שעם ישראל הגיע לשם, היה אפשר לחלוק אחרת, ואני יודע, זה משתי הצדדים, אני מכיר אמירות קשות משני הצדדים, אני פשוט מספר את הסיפור שלי, שאפשר אחרת. אפשר אחרת, אנחנו יכולים להתנהל אחרת.
אוקיי, הרב מנחם.
לא ראיתי את כל הרמטכ"לים שהובילו אותנו לפי פחד הזה, כל כך שקולים, כל אותם אלופים שמברברים באולפנים, זה אותם אנשים שהובילו אותנו למחדל הזה. זה צריך לזכור. לא יודע משיחי לא משיחי. זה, לדעת עובדות, זה לא להיות משיחי. לקרוא היסטוריה, וכשמישהו צורח שהוא רוצה לרצוח אותך, וכמו שעושה רשות הפלסטינית, צריך להאמין לו. המרחק בין אופקים לחוף תל אביב, לא נדבר לתחילת תל אביב, הוא יותר קצר מאשר המרחק בין עזה לאופקים. המרחק בין שום לגדר הוא יותר קרוב מאשר בין עזה לברי. אני אבל חייב לסיים, אני מצטער שאמרתי דברים קשים, זה מעומק הלב, אני רועד כשאני מדבר איתכם.
אוקיי.
אחי מת לי בידיים. אתמול קמתי משבעה על אחי, ומי שם הלכתי לבית חולים, שהוציאו לי רסיסים מהפנים. אני יודע מה המחיר של לחימה, אני יודע מה המחיר של שכול, והלב שלי עם המשפחות של החטופים, והלב שלי עם בארי, אני בקשר איתם, ואני מתפלל בכל הלב שכולם יחזרו בשלום. אבל לא במחיר של עוד 2,000 נרצחים וחטופים. תודה רבה, יום טוב.
תודה רבה לך, הרב מנחם קלמנזון. תודה.
שמע, אבל בהמשך לדברים שהוא אמר לגבי עסקה, אתה לא באמת רואה עסקה, אתה לא רואה באמת שחרור חטופים.
שמע, אתה עכשיו במלחמה, אתה לוחץ אותם, אתה מכניס אותם לפינה, לעשות המציאות שבה הם מנהלים מסע ומתן, כשאנחנו מחוץ לרצועת עזה, לבין מסע ומתן, כשאנחנו על המנהרות שלהם.
אז זה אין דיון.
אז זה מציאות אחרת.
אין דיון, אבל
בסוף שלהם עסקה, הם אחרות.
אני מקבל בסדר. מה שאתה אומר, אבל עסקה תהיה.
עסקה יכולה להיות שהם מצילים את עצמם תמורת החטופים, למשל. למשל, שהם מצילים את עצמם. או תמורת הפסקות אש, או תמורת זה, לא, אתה לא...
זה ריאלי. בוא נעשה תאום ציפיות אם זה ריאלי. אחרי שאתה שומע פה אפילו את מופז, ודיברנו על זה יום אחרי הרעיון של מופז.
כך מצב עוד שלושה חודשים, כן, שנגמר להם האוכל במנהרות.
ינון, אתה רואה את הלחץ של המשפחות, אתה שומע, שר ביטחון לשעבר, אמר לפני שבועיים שלושה לשחרר את כולם, מוכנים לשחרר את כל שני
שטח מהסירים. אז מה הוא אמר?
לא, אתה מבין את האקלים אצלנו.
מופז גם אמר שהוא גאה בהתנתקות.
אוקיי, בסדר, אבל אתה מבין פה את האקלים עכשיו. אתה מבין את הלחץ של המשפחות, אתה רואה פה דרג מדיני, לא משנה, אתה רואה את הדרג המדיני, כולל כולם, מוותר על איזושהי עסקה שנגיד הכל, משחררים הכל?
כן, ודאי שכן. ודאי שכן.
אני לא רואה את זה.
לשחרר את כל האסירים?
אני לא רואה מצב כזה שנותנים, שהצד השני נותן, מוכן לשחרר את כל מה שיש, שיש לו בחיים, כולל גופות, ואנחנו לא משחררים את הכל.
אז זה בדיוק מה שהוא אמר לך, שהוא לא רוצה עסקה שבה משחררים, ואנחנו אחרי זה משלמים בעוד דם.
אני מבין מה הוא אומר, אבל במציאות שבה אנחנו חיים, זה לא יכול. לא תהיה לזה התכנות.
אבל זה מה שאני כל הזמן אומר, אנחנו מדברים על סיטואציה, אנחנו תוך כדי מלחמה, דברים משתנים. אם אתה סוגר אותם, תחשוב עוד כמה חודשים, לצורך העניין עוד כמה חודשים, אתה שם מעל שיפה, כבשת את שיפה, סגרת את המנהרות, אתה סוגר להם את החמצן, פוגע להם בגנרטורים, הם נמצאים שם, אין להם אוכל בלתי מוגבל, הם נמצאים במצוקה מאוד גדולה, אז הדרישות שלהם הן אחרות, הן לא אותן דרישות כמו שהן היום.
הלוואי ונגיע לחודשים, אני מזכיר לך, אני מסתכל תמיד על התחזית, על מזג אוויר. שבוע הבא, כבר מתחיל גשם.
אוקיי.
גשם רציני. בחורף, המצב שם יחמיר בצורה דרמטית. זאת אומרת, כל הסיפור ההומניטרי ישחק פה משחק הרבה יותר משמעותי, ויהיה פה לחץ כבד עלינו. זה דבר אחד, שיכול לעצור פה את התמרון. ושתיים, אתה יודע איך זה לתמרן בחורף קצת יותר מורכב, לתקוף בחורף עם חיל האוויר זה קצת יותר מורכב, אני לא מגלה פה סודות, זה דברים שהם די,
אוקיי.
די ברורים, אז צריך לקחת את זה בחשבון, את הכניסה לחורף.
תגיד שלום לצביקה יחזקאלי.
שלום, שלום חברים.
מה קורה?
ברוך השם, מקווה שהכל לפי התוכנית.
למה יש לך את רעש של מזלת מהטלפון?
של מה? מזלת? לא יודע, זה אצלכם מזלת, אולי זה אצלכם מעל ה...
לא, יכול להיות ש... איפה אתה? בבתיין? מה אתה?
כן, כן, בתיין שקט. בערבית מזלת זה זננה, הוא עושה כזה זזז, לא יודע, פוינט קלוב.
צביקה, שמעת את מנחם קלמן זון?
לא.
לפניך?
לא, לא העליתם אותי לשמוע.
אה, סליחה. כי הוא הציע, הוא חושב שאפשר לוותר על, על, על העסקה, כי המחיר יקר מדי, הוא שחל שלושה בני משפחה, כולם בגלל עסקת שליט, ושאי אפשר ללכת למהלך הזה. אני טענתי ש...
אני לא שומע אתכם.
אני טענתי שאי אפשר...
שמה, בכלי... אני לא שומע את המשפט הקודם, שמה?
שאי אפשר ללכת, שמבחינתו לא נכון ללכת לעסקה כלשהי עם... עם חמאס, ובטח לא לשחרר מספרים כאלה, כי הוא שילם מחיר יקר אחרי עסקת שליט. אני אומר שבאקלים שבו אנחנו נמצאים, אין אפשרות אחרת, אני לא רואה מצב שחמאס ילך לעסקה כלשהי, בלי שאנחנו נשחרר משהו.
תראה, יכול להיות שיהיה מצב, אבל הוא מצב תיאורטי, ואני לא יודע אם הוא יהיה מצב מבצעי, שהלחץ שלך על חמאס צבאית, יכול להוציא כחלק מהחטופים. עד כדי כך שזה יכול להיות גם הגב האחרון שלו והקיר האחרון שלו, אני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה. אני אמרתי כבר לינון לפני שבועיים, אני תמשחרר את כל העשרים הפלסטינים. עכשיו, עושה כמה ימים של הפסקת אש, משחרר להם את הכל ושיוציאו את כולם. אם יש עדיין כתובת לדבר איתה, כי אני חושב שעוד מעט חמאס יקרוס, ואתה תצטרך לחפש את כל החטופים במנהרות, ולא יהיה לך בעל בית לעשות
הם
איתו.
הם כבר מפוזרים שם, מי יודע איפה הם.
נכון, אבל עכשיו, אולי עכשיו,
רגע,
אולי
שמעתי
עכשיו.
אתה אומר שחמאס יקרוס, אתה מעריך שהוא צפוי כן, לקרוס
מקום? אם החבר'ה בצבא אומרים את מה ש... או יעשו את מה שהם אומרים, אתה תצטרך בסופו של דבר להוריד אותם לברכיים. רגע, לא ברור לך, לכם ולי, שאנחנו צריכים בסוף שחמאס יקנה? ברור, אתה חייב שחמאס יקנה. עכשיו, אני אתמול אמרתי משהו באולפן, שלא אמרתי אותו אף פעם בכל הלחימה הזו, אני מתחיל לראות סימני שבירה צבאיים של חמאס, סימני שבירה.
מה למשל?
מה למשל? פיקוד. עד עכשיו היה להם פיקוד מאוד מאוד ברור, מותנה, תגובתי, יוזם, קשר ביניהם, הבנה של ממפי, מחתים, לא יודע איך קוראים להם, מה צריך לעשות. מאתמול אני רואה סוג של חוסר הבנה את התמרון הקרקעי של צהל, חוסר הבנה מה יכול לקרות, ומה קרה להם, ואיפה אופן הפגיעה בהם. זאת אומרת, הם באיזשהו מקום קטועי איבר מסוים, ואני לא יודע כמה זה משפיע עליהם, אבל אני רואה שהם חטפו מכה. אני לא יודע אם זה מכה אנושה, אני גם חושב שהיא לא מכה אנושה, אבל הם חטפו מכה בשרשרת הפיקוד, שאם אנחנו נמשיך עוד יותר, אני אישית חושב שהיינו יכולים לרקח מהאוויר יותר, אני חושב שאנחנו עדיין קצת עדינים ביחס לאוכלוסייה, לא צריכה להיות המילה הומניטרית כל הזמן מדוברת שם באופן תדיר באולפנים, הצבא צריך לעבוד יותר חזק מה שהוא עובד, והוא עובד יפה בלילה, בלילות עם הפירים והמנהרות והתת קרקעי, אבל אתה חייב עכשיו לשבור אותם, לתת לאלה שמתחת לאדמת התחושה שנגמר הסיפור, שעשינו הרברך, אין פיקוד, והפיקוד הוא כל אחד, איש לעצמו יעשה דין איפה שהוא רוצה. אתה גם רואה את ההתנהלות שם עם ה-RPG בכל המרפסות ובכל הרחובות, זה גם מתחיל להיות יותר פלנגות ופחות חמאס מסודר.
תן לי, אני אגיד לך את דעתי, אני לא חושב ששבירה, אני חושב שסדקים, זה גם מה ששמעתי בפנים, היא עדיין לא שבירה, אנחנו כן רואים פגיעה בכוחות ברמה, בדרג עד מגד, אנחנו רואים גם כאלה שלא רוצים להחליף אותם, דיווחו גם על כמה מקרים של סירובי פקודה, אבל אני לא יודע, צביקה, אם זה ברמה של השבירה, על בעיה אתה צודק.
זה מה זה בין שבר לסדק, אתה יודע, בסוף שלך שבר וסדק בעצם, זה לא משנה, אתה עדיין מתפקד. אני רק אומר, השאלה אם המגמה הזאת תמשיך, האם אנחנו הולכים להנחית את המכה הזו, האם אנחנו הולכים בעצם להוציא את כל האוכלוסייה מצפון רצועת עזה, לקטוש את שיפה ולהמשיך דרומה. אם אנחנו לא מנצחים פה, ותבינו למה אני אומר את זה, כי התמונות הללו של פלסטינים יוצאים בסלאח א-דין עם דגלים לבנים, זה תמונות רבות משמעות.
למה?
כי זה הזיכרון ההיסטורי שלהם, ינון.
כן, אבל מה, הם לא, הם בתוך הרצועה, כאילו אנחנו מתלהבים מהתמונות האלה, אבל עדיין מדובר בהגירה מעזה לחאן יונס.
רגע, נכון, אבל הם, אלו שיצאו לבתים שלהם כבר לא יחזרו, אני מקווה, אין להם בתים כבר, אתה תתפוס את השטחים האלה.
איזה מה, תתפוס? אף אחד לא מתקבל, מה זה תתפוס?
רגע, אתה רוצה להגיד לי לתוחמת הצפונית לא תחזור? אני לא מבין, יוסי, תספר לי מה...
לא, אבל אתה לא, הם לא מאגרים מהתוחמת הצפונית, הם מאגרים מעזה.
בסדר, לא. קודם כל אלה שראית, שאלו אותם, עמדו שם כתבים של הטלוויזיות הערביות, שאלו אותם איפה אתם, עתת רע, בית חנון, בית להיה, גם עכשיו ג'באליה מתחיל, לאט לאט, עזה, עזה יש גם שיתו
מה מעט. קורה בשיח בעניין הזה ברשתות של הערבים?
הפקירו אותנו, ולא עשו את מה שרצינו, אפילו יש ביקורת על חיזבאללה.
נכון.
באמת לא, לא עשיתם את מה שזה, הנה הפקרתם אותנו, אבל אתה יודע, שאומרים הפקרת, יש תמיד בחברות דיקטטורות כמו בחמאס, שהם אומרים מה הוא, אז הם מתכוונים למי שמתכוונים לסינואר, אבל לא, 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 לא באמת, כי אוי ואבוי להם יגידו את זה. הם מבינים שכבר בעל הבית של חמאס, לקח את ההחלטה, אמר את זה מוסא אבו מרזוק, לנו יש מקלטים שהאו מטפל בהם. אם הם פליטים, במדינתם, והם גם ככה עם כרטיס פליט, למה אתה מחזיר אותם לרצועת עזה? מה זה, מכאן יונס, אתה צריך להוציא אותם, רגע, ומה, בדרום הרצועה, אתה לא תצטרך להילחם שם?
נו, אז מה אתה מציע?
אני תמיד אמרתי את זה, חברים, תעשו משאל עם, תשאלו כל פלסטיני צעיר, לאן אתה רוצה להיות פליט? רוצה לחזור לבית הרוס שלך בעזה, בבית להיה, בבית חנון, או שאתה רוצה לצאת לקנדה, לגרמניה, לדרום אפריקה?
אפשר להוציא אותם?
אני חושב שכן.
איך?
אתה פשוט, ברגע שאתה תרכז את האוכלוסייה הפלסטינית בדרום הרצועה, ואתה תסדר את זה עם מצרים שעושה מסדרון, אתה לא משאיר אותם אצלם. מצרים זה לא מדינה שיכולה לקלוט פליטים פלסטינים ולא רוצה. בסדר, לא להכריח אותם. תפתחו את הגבולות, ובאופן לעשות עבודת מטה לדבר הזה, אני חושב שהילד שקד גם דיברה על הדבר הזה, אתה יכול לעזור
להם? כן, אבל כולם פה בארץ אומרים שאין התכנות מול המצרים, אתה רואה כזו?
שהמצרים לא
אומר
שהמצרים כתחנת ביניים
ברור כתחנת ביניים, גם את זה הם לא מוכנים.
לא, לא, אפשר לעשות, אז תנחית לנחתות בשטח המשוחרר שלך מכביש 10 צפונה לחוף הים, תוריד נחתות. חבר'ה, ביי ביי, אני פגשתי 3 מיליון פליטים סורים בגרמניה, יש לך 2 מיליון פליטים סורים בירדן, יש לך 3 מיליון פליטים סורים בלבנון, אסד הגלה 11 מיליון פליטים, כל צעיר ברצועת עזה הצהיר שהוא רוצה להגר מהרצועה, 0.5 מיליון כבר יגרו מהרצועה, החלום של כולם זה לצאת מהרצועה, מה הבעיה? תגשימו להם את החלום הזה. כל אחד רוצה לצאת מהרצועת עזה, מי רוצה להישאר? מי שנשאר נלחם, הוא לא אמור לחיות, ומי שלא לא רוצה להילחם ורוצה באמת חיים, צא מהרצועה.
אז את תפיסתך, לא למה זה לא מקודם? אתה יודע מה, לפחות מאז, גם בלי המצרים.
בהנהגה שלנו כרגע לא רואים את היום שאחרי, והם לא מכינים את זה, כי אני חושב וחושש שברגע שתהיה איזה תמונת ניצחון עלובה, של לא יודע, איזה ראש סינואר או איזה דגל על שיפה, יגידו חלס. והתקבצו שוב, חזרה לגבול.
לא, לא, אנחנו... זה לא יעצר, אלא אם כן יעצרו אותנו באופן...
מי יעצור אותך? האמריקאים?
כן.
אז זה חבל מאוד, זה חבל מאוד.
אמרתי, אלא אם כן, אלא אם כן. אבל אני אומר, כל עוד יש רציונל לפעילות הזאת, של טיפול בפליטים והומניטרי, ומלחמה בחמאס במקביל, וזה עושה איזשהו היגיון, אני חושב שאפשר להמשיך.
יפה. עכשיו בוא נגיד, אתה יודע מה? בוא נשאל אותם. ירכזו אותם בכל הערי אוהלים האלה שבנית להם שם בחאן יונס ובדיר אל-בלח וברפיח. ייכנסו פקידי אום, אחי, לאן אתה רוצה? מה אדוני רוצה לעשות? הנה התמונה של הבית שלך בצפון הרצועה, בתוך רצועה, אין לך בית. כסף מקטר כבר לא יבוא הפעם, ובטח לא ייתנו לחמאס לבנות לך בית, שהם יבנו להם מנהרות במקום. אז תחליט בעצמך. אתה גם ככה יש לך פליט, כרטיס פליט מהאום, שאתה מקבל אותו בירושה מההורים שלך מאז הנכבה של 48, אז תחליט. מי שירצה להישאר, בסדר, שישאר ברצועת עזה. מי שלא, אני אתן לו אפשרות לצאת. למה לא לחשוב על זה? ואני אומר לכם, גם אני מכיר פה, הייתי לפני חודשיים ברמי לוי, בא אליי הקצב ואומר לי, וואלה, אני מכיר אותך מהטלוויזיה, אמרתי לו, כי הוא אומר, תגיד, מה היכול שלך לסדר לי עכשיו לביא לכל משפחה שלי? להגיע לקנדה. אמרתי לו, מה עם הסרומוד? מה עם פלסטין? אומר לי, אתה יודע איפה, פטיזי, תסדר לי עכשיו באזרחות בקנדה, ואני מוכר את הבית פה. אני מוכן למכור את הבית ולעשות את הדבר הזה. מה? איך זה קרה? הם מבינים שבעצם הפלסטינים...
שבאיפה הוא מגוש עציון, מאחד הכפרים בגוש?
כן, הוא מחלחול. מחלחול. הוא אומר לי גם הבית של כביש 60, אתה תוכל לעשות מנו עמדה צבאית. אבל מה שאני בא ואומר, זה שהיום הפלסטינים, בגלל ש...
כמה כיווני אוויר?
לא יודע, אני מקווה שאחד למזרח. אני אגיד לך שהפלסטינים הבינו שמי שישאר פה צריך להילחם. מי שישאר פה הוא יילחם. אלה ששחטו את ילדינו ואת נשותינו, הצלמים והבוזזים והעם, כאילו, אלה כאלה שחונכו לג'יהאד. לא כל הפלסטינים רוצים עכשיו את הג'יהאד הזה ורוצים את זה לילדים שלהם. אז הם מבינים שפה הולכת להיות מלחמה. גם ביהודה ושומרון יום אחד תהיה מלחמה. והם לא רוצים את זה. תן להם לצאת. מה הבעיה? זה מה שאני אומר. ואני חושב שישראל בקטע הזה מגמגמת, וחבל. וזה לא דיבור, אנחנו לא מדברים מהאוכלוסייה, זה חבל.
תגיד, צביקה, בוא נתרומם רגע, יש לנו פה עוד שחקן, חיזבאללה שניים, חיזבאללה והאיראנים.
נכון.
זאת אומרת, אם הם ישנו, קודם כל, מה אתה חושב שיהיה בנאום, או מה יעשה נסראללה גם בתקופה הקרובה, ושתיים, אם הוא נכנס, אז זה משנה גם תוכנית הגירה הזו.
נכון, אז קודם כל, תראה, אני חושב שבנאום הזה, בגלל שבנאום הקודם הוא לא אמר הרבה, ועשו עליו מלא בדיחות על העניין הזה, שהוא באמת לא אמר כלום, ואמר תרמתי לפלסטין וכאלה וזה, יש לו כבר 100 הרוגים. אני חושב שאולי בנאום הזה תהיה נוסחה שאם תעשו ככה, אני אעשה ככה. נוסחה מרימת להבה, או מרימת עצימות, כמו שאומרים בצבא, זה עדיין לא מלחמה כוללת, כי. הדבר, וזה נעלם שיש לי, מבחינת מה עולה על הצג של האיראנים. האיראנים ונסראללה וכל שלוחותיהם סביבנו, שזה חותים ועיראקים וסורים וכו', שאגב זירות מאוד אופציונליות, יותר מלבנון אפילו גם, ראו על הצג שלהם ערב מלחמת, ערב היום כיפור או שמחת תורה, שאנחנו בעצם חברה חלשה, בגלל השסע, בגלל הבלגן, בגלל הצבא, בגלל הסרבנות, והם תהו אם זו נקודת השבר שבה צריך לקפוץ לעגלה. עכשיו, חמאס קפץ ראשון, חיזבאללה חיכה. האיראנים מחכים, לדעתי, וזו התשובה לשאלה שלך, מחכים לראות את תוצאות הקרב בעזה. אם הם יראו את אותם יהודים שהם מכירים, שמכילים ומרחמים ועוזרים וזה, הם יבינו, פוסיבול.
אבל אפשר. הם לא רואים את זה עכשיו, הם עכשיו רואים בדיוק, את התמונות יפה. מעזה, זה לא
אמר
נכון.
לי אתמול חבר, אמר לי אתמול חבר מעזה, הוא כבר לא שם, הוא הצליח להגר דרך המסלול הטורקי חצי שנה לפני המלחמה, והוא אמר לי כזה דבר, סוף סוף ראיתי שהפכתם שולחן, אתם מתחילים לראות כמו הופך שולחן, וזה עושה רושם עצום בעולם הערבי. ינון, הנכבה, דיר יסין גרם לכל כפרי ירושלים ועמק האלה לברוח. ברגע שהחברה הערבית, לא משנה איפה, עזה, יהודה ושומרון, הסתכלו על קרב ויראו יהודים כמו ב-48 או כמו ב-67, אתה תראה שהם הסיקו את המסקנות. זה גם האיראנים. אם הם יראו שבעזה הורדת אותם על הברכיים ושינית המציאות עד כדי כך שעזה לא תחזור להיות עזה, נדבר חמאסית ג'יהאדית מאיימת, יכול להיות שהם לא ייכנסו. ולכן הדרך לנסראללה להיכנס, יש לנו עוד קצת דרך. זה תלוי בנו.
יפה, כלומר, המסקנה ברורה, להילחם עד הסוף.
לא, וכבר עכשיו להוציא אותם. לנצח. כבר עכשיו להתחיל להוציא אותם.
אני חושב ש...
יש לך רוח לחיילים, יש לך הכל. יש לך את כל היכולות והאפשרויות, ואתה תראה גם, אתם תראו, הייתי השבוע עם חיילים, דיברתי עם חיילים בעוטף.
אין רוח כזו, צביקה, בשום מבצע, שום מלחמה, לא היה משהו דומה לזה בכלל. מדהים. לא קרוב לזה אפילו.
ואמרתי להם, אני יצא לי כמה פעמים להילחם עם ערבים ועם מחבלים. לא תאמינו כמה יש רגע מסוים, רגע, שהם קולטים את התדר האמיתי שלך, והם בורחים. הם לא מגיעים לקרב. תבינו עכשיו, שאלו אותי, מה זה התדר הזה? דיברנו הרבה בהרצאה, בשיחה הזו על התדר. אמרתי, זה דבר פשוט. למה אתם נלחמים? אתם נלחמים כי ילדי העוטף נשחטו, או כי יש לנו איום איראני? אנחנו נלחמים בגלל דבר אחד. אברהם אבינו סבא שלנו. השבת, שבת חיי שרה, הוא קנה את מערת המכפלה, אני שייך אליו. אם אנחנו לא נלחם מהשורש הזה, לא נוכל להרתיע את האויבים שלנו באמת. זו הנקודה. וככה מתחילה האמונה, ואחר כך בא עוטב וכו' וכו'.
כן.
זה הנקודה שלנו.
זו גם השפה שהערבים מדברים, שהם מבינים גם, זו אותה שפה.
זה מזרח תיכון, חברים. בחברה שאת החלש רוצחים והורגים, ואצלנו החלש מחבקים ואוהבים, זה חברה שמבחינתה מחלשה. אבל אנחנו רוצים להראות להם שיש לנו את העוצמות שלנו. וזה הזמן.
טוב, צביקי חזקאלי, תודה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
מעניין.
אתה רוצה לשמוע קצת דברים? תראה קטע באבני חפץ, הכפרים שם הגבירו את הרמקולים של המואזין בימים האחרונים. אז זאת התשובה שהם שמו להם שלשום בלילה, הם באו, שמו להם רמקולים, תקשיב מה הם עשו להם.
שמע ישראל.
חשבתי ש... בחרת לנו שיר לסיום?
לא, אתה רוצה לבחור משהו?
כן.
מה?
ואפילו באסתר.
יאללה, קיבלת. איזה ביצוע? של חיים ישראל?
חיים ישראל, מה, מספר אחד, מה? קרה לך, אין כמו חיים.
טוב.
הוא באמת טוב, הוא יודע על שני הזה.
היא מכירה את שתי השפות.
כן, שתי השפות, ביידיש. הוא חצי תימני, אתה יודע.
אה, הוא רק חצי תימני?
כן. אבל יודע, הוא למד אצל המורי, הוא טוב.
וואלה.
כן. אפשר להתקיל אותו.
ישראל זה הצד התימני? לא.
לא נראה לי. יכול להיות.
טוב, מיכל קדוש, דיווחי תנועה. מה, אנחנו בשידור? חד משמעית בשידור. כן. טוב, בוא נשמע קצת דברים שקורים באולפנים, בסדר? קודם כל, אפרופו הרב קלמנזון שדיברנו איתו, תשמע דברים שאמר ישראל זיו השבוע באולפן ערוץ 12. תסתכל
אחורה, מה שקורה ביהודה בשומרון, כאוס. יש שם פעילות בלתי נשלטת של מיליציית הגבעות, אנרכיה, פעולות התעמרות קשות, כולל רציחות של פלסטינים.
כן, על מה האיש מדבר, יוסי? איזה רציחות של פלסטינים? איפה הגופות? איפה הגופות של הפלסטינים?
תראה, אני יש לי חולשה לישראל, הוא המחת שלי, ואני מאוד מכבד אותו ומעריך אותו, לא יודע. אני יכול להציג לך, אבל כן את הנתונים של השנה האחרונה.
לא השנה, החודש האחרון.
של החודשים, החודש האחרון באוקטובר. אוקטובר בחודש האחרון היו 103 אירועים של מה שנקרא פשיעה לאומנית. באוקטובר שנה שעברה בדיוק היו 134. עכשיו למה תשאל אותי?
כלומר יש ירידה.
לא, מאוקטובר לאוקטובר. כן. אבל רגע, למה חשוב אוקטובר לאוקטובר? כי זה תקופת המסיק. זאת אומרת, זה חודש שתמיד יש בו מספרים כאלה. אבל אם אני אסתכל על כל השנה, אז
אגב, מסיק זה שנה, כן, שנה, לא.
בסדר, אבל זה מה שאמר לי הגורם שרלוונטי.
אז תגיד לגורם
שילמד
קצת הלכות מסיק זיתים.
אוקיי. אז בינואר היו 90 אירועים, בפברואר 102 אירועים, במרץ 104 אירועים.
קיצור, אין אירוע.
150, לא, זה לא שאין אירועים, החודש 103. זה קפצנו מספטמבר לאוקטובר 103, זה לא הפיק. הפיק הכי גבוה היה בחודש יוני 149.
אין אירוע. אין אירוע. על מה הוא מדבר?
זה לא אין אירוע, יש עלייה. איזה רציחות? אני לא מכיר רציחות של...
תן לי אירוע דרמטי שהיה, לא גרפיטי שעשו. תן לי אירוע.
נדמה לי שהיו שני מקרים, אבל אחד היה חייל צהל, והשני כיתת כוננות.
שמה?
שהרגו פלסטינים, אבל אני צריך לבדוק את זה.
על מה אתה מדבר?
היו איזה שני אירועים.
לא, היה, ליד רחלים היה מקרה אחד.
כן.
שגם כן היה עימות.
כן.
זרקו אבנים.
כן. אתה צודק בזה הייתה כאן תקופה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, עם אירועי חווארה וכו, היו פה פיקים מאוד מאוד קשים. החודש הזה הייתה טיפה עלייה בהשוואה לחודש קודם, כמו שאמרתי, בין 70 ל-100, ובהשוואה לשנה שעברה אפילו ירידה, בין 140
ל-100. לא, אבל בכלל, אני לא מבין איזה אירוע, כולם מדברים פה על אלימות המתנחלים, בוא, עזוב את זה שהמושג בכלל אלימות המתנחלים, זה נבזות, כן? זה פשוט תעמולה וסטריאוטיפ נבזי שעושים על המתנחלים.
אז למה ראש הממשלה בחר אתמול
להגדיש לזה? אני חושב בגלל לחץ אמריקאי. בגלל שכל הדיבורים האלה מייצרים לחץ אמריקאי.
נכון.
אבל אין כזה דבר.
לא, זה לא אין כזה דבר, פשוט ידענו תקופות יותר קשות.
מה זה? לא, אתה מראה לי
שזה... זה לא אין דבר כזה. זה לא אין דבר כזה.
אתה מראה לי שהנתונים הם מדברים על שגרה.
לא, אני מדבר על... עכשיו... עלייה מחודש שעבר לחודש הזה.
בבודדים.
לא, אני מדויק, למה בודדים? בין 73 אירועים ל-103 אירועים.
אוקיי, בסדר.
אוקיי? ובהשוואה לשנה שעברה, היה כמעט 140, בהשוואה ל-103.
אז ירידה, אוקיי.
בהשוואה לשנה שעברה, היה שנה שעברה 134 אירועים, וכמו שאמרתי עכשיו, אז הייתה ירידה.
אוקיי, נו, אז זה אין אירוע.
זה לא אין אירוע. זה לא הייתה התפרצות דרמטית, לא היה איזה אירוע
החודש... אין שום דבר חריג, זה סתם. הרי אם אתה תגיד לי כמה אירועים יש של פגיעה של ערבים ביהודים, זה פי 400.
דווקא החודש הזה הוא היה אחד החודשים הכי שקטים בשלוש שנים האחרונות, כאילו בירידה ברף הטרור. מלבד אתמול בלילה שים לב האירוע היה פיגוע.
ועדיין יש פי כמה וכמה אירועים של הפסד וטרור ערבי לעומת יהודי.
אתה צודק, אבל אנחנו משיטים על עצמנו, אין פרופורציות, אתה צודק. בהיקף האירועים, בטח בחודשים ש... בוא, אני מזכיר, היינו בסיגל הטרור בחודשים האלה.
אז
הפרופורציות אתה צודק, אבל האם קורים אירועים קשים? כן, הם לא צריכים לקרות, וזה מתדלק את האירוע. אני חושב, אגב, שהביקור של הקבינט לא היה בהקשר הזה, בהקשר של חשש להתפרצות של גל טרור ביהודה ושומרון, ואיך מונעים אותו, וזה הסיפור המרכזי שהיה.
לפני שנעבור למרואיינת הבאה שלנו, אני רוצה להשמיע לך עוד קטע אחד גם בערוץ 12, תקשיב ונדבר עליו אחרי זה, בבקשה.
מדוע לא תודיע שאתה נכנס לממשלה, ובלבד שהוא מזיז את סמוטריץ' הצידה? הרי סמוטריץ' עושה פה נזק כפול, גם קורץ עין לאלקטורט שלו שמשתולל בגדה, וגם מונע את העברת הכספים, כאילו לא יראה פה הטבח הגדול ביותר בתולדות הציונות. תציע הצעה, אני נכנס, ובלבד שסמוטריץ' מוזז מתפקידו.
זה הייתה הצעה המקורית. הרי האדם הראשון שאמר צריך ממשלת חירום לאומית, הייתי אני, אמרתי את זה ביום שבת השביעי לאוקטובר. עוד באותו יום. אמרתי, צריך להרחיק את הקיצונים, סמוטריץ' ובן גביר, שגם הוא עושה נזק ומסכן את ביטחון המדינה, ולבנות מבנה שיאפשר לעבוד. ההצעה עדיין עומדת.
תראה, מה הם מדברים? אני מצטט, כן? האלקטורט שלו שמשתולל בגדה, סמוטריץ' קורץ לאלקטורט שלו שמשתולל בגדה, שזה שקר. הרגע אמרנו שזה שקר.
לא, למה שאתה אומר? מי משתולל בגדה? האלקטורט שלי?
תגיד לי, על המאה האירועים בחודש...
אבל מה זה קשור? זה עדיין שלו.
שנייה.
אבל זה עדיין שלו, מה לא נכון במה שהוא אמר?
אבל גם הרב מנחם קלמנזון שדיבר הוא האלקטורט שלו.
ברור, אבל...
מה זה האלקטורט שלו?
לא, אבל אתה לא, אל תברח מהפינה הזו. מי משתולל בגדה?
אז רק שנייה.
השכנים שלך מבבלי, השכנים שלי מרמת גן.
אתה יודע שיש הרבה יותר אלימות בתל אביב מאשר ביהודה ושומרון? אתה יודע את זה שעשו מחקר שבדקו...
יכול להיות שיש אלימות, אבל לא אלימות כלפי מתנחלים.
לא, בסדר, אז מישהו אומר, האלקטורט של השמאל שמשתולל בתל אביב, מה זה הדבר הזה? לא הבנתי, אתה משייך אלימות עכשיו לפי אלקטורטים?
לא, אבל מה שהוא אמר, הוא לא טועה, ינון, מה אתה רוצה?
מה הוא לא טועה?
מי עושה את זה? מי עושה את זה?
א', זה לא אלקטורט של סמוטריץ', האנשים האלה בדרך כלל, אם הם מצביעים לכנסת, אני לא בטוח שהם מצביעים, ולא לסמוטריץ', קודם כל. זה דבר ראשון.
אם הם מצביעים, אז זה לא...
א', ב', הוא לא יודע למי הם מצביעים. ג', זה הכפשה. ד', מה זה הדבר הזה? האנשים האלה, כאילו, אתה מכפיש פה ציבור שלם על אלקטורט של סמוטריץ', על 100, כאילו, איזה מין תרבות זו? ומונע העברת כספים זה שקר, כמובן.
למה מונע? למה?
כי זה שקר, הוא לא מונע שום העברת, איזה כספים הוא מנע?
לא, אני שואל, אני לא יודע. ראיתי פה, אגב, אני צפיתי בפטריוטים. ראיתי את הרעיון, הוא טען שהוא לא.
אוקיי.
בסדר, אבל את הפרסומים גם ראיתי, אז אני צריך ליישב את זה בין ההצהרות שלו אצלך לבין ה...
ואז אומר לו יאיר לפיד שהוא מסכן את ביטחון המדינה. יושבים אנשים ואלה מדברים על מכונת רעל, שקוראים להם שהם מסכנים את ביטחון המדינה, כשהאלקטורט של סמוטריץ' ובן גבירים כבר נלחם עכשיו ביהודה...
כולם נלחמים.
כולם נלחמים. יוסי, אתה ראית אתמול ש... איך קוראים לו? חבר הכנסת בוארון... עשה רשימה של המתנחלים שנהרגו בתמרון הקרקעי, שליש מהנופלים הם מתנחלים. שליש מהנופלים מתנחלים. אז כשהוא מדבר על אלקטורט של סמוטריץ' שיבקש ממנו סליחה, של נעליך כשאתה מדבר עליהם. תודה רבה, זה הכל. האלקטורט של סמוטריץ' מדבר בהתנסות, הוא ולפיד לא מתביישים, חוצפנים, אנשים נלחמים, קוברים את מתיהם באדמות יהודה ושומרון,
והם מדברים עליהם. המלחמה הזו, שוב הוכיחה לנו, שזה לא כזה, אתה יודע, מגיעים מכל הבתים, מכל המקומות, גם מקיבוצים.
אז שייתן כבוד גם לאלה.
מהצפון, מתל אביב, מרמת גן.
אז שבזמן מלחמה לא יפלג, ויתחיל לדבר אלקטורט הזה, אלקטורט הזה. תודה רבה. שרית הראל, שלום.
שלום וברכה, אינון.
את אימא לשני לוחמים שנמצאים עכשיו ברצועה?
נכון.
וואו. וואו. איך את מתמודדת?
כן, אני מנסה להישאר עסוקה, ובין השאר זה המאבק הציבורי הזה שאנחנו מנסות לקדם, כדי שבאמת בנים שלי יחזרו אחרי ניצחון, בריאים ושלמים הביתה.
מה, אז בואי תגידי לנו, קודם כל, מאיפה את בארץ?
ממזכרת בתיה.
אוקיי, ומה המאבק שלכם?
אנחנו קבוצה של אמהות ש... לצד זה שאנחנו מחזקות את ממשלת ישראל ואת הצבא במלחמה הזו, שאני לא חושבת שיש מישהו שחולק על זה שהיא מלחמת חובה, אחרי מה שנעשה לנו בשבעה באוקטובר. לצד זה אנחנו רוצות לתת בקריאה ברורה וחד משמעית, שעל מנת שהפעם תהיה סוף סוף הכרעה, אחרי סבבים על גבי סבבים במשך שנים שהיו נטולי הכרעה, הפעם כדי להכריע צריך לתת לבנים שלנו ולכל החיילים שנמצאים בחזית, את כל התנאים להצליח ולבטא את המשימה שלהם, וזה אומר שצריך להימנע מכל מיני שיקולים שהם פחות רלוונטיים, אני אגיד בעדינות, בין אם זה שיקולים בינלאומיים, הומניטריים, משפטיים, אנחנו שומעות כבר קולות שנשמעים מכל מיני כיוונים, ודרישות שמגיעות למקבלי החלטות כאן, ואנחנו רוצות לוודא ששום דבר לא עולה על הצורך של החיילים שלנו ב-100% אפשרות להילחם.
אבל מה בפועל חסר לך? מה הטענה בפועל על הכוחות בשטח, שמה לא נותנים להם? אני לא זוכר חופש פעולה כזה שהיה לכוחות צהל בפעולה בעזה ובכלל.
קודם כל אתם צודקים ויש חופש פעולה ואנחנו שמחים על זה, ויחד עם זה כבר נשמעים קולות אחרים, ורק שתי דוגמאות ששמענו אתמול. אחד זה טייס קרב שהתראיין ואמר שיש הפצצות שנמנעות מהם, מכיוון שעוצרים אותם בגלל כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, ולא מאפשרים להם להפציץ גם במקומות ובהזדמנויות שהם...
מעולם צה"ל וחיל האוויר לא הפציץ בצורה הזאת, אני לא יודע מי זה הטייס הזה שאומר את זה, יצא לי גם להיות בבור חיל האוויר, יצא לי להיות בקדמיות, אז אני לא יודע. אני לא יודע.
זו דוגמה אחת. הדבר השני זה שסגנית נשיא ארצות הברית ביקשה מהנשיא הרצוג, גם היא אמרה, יש חשיבות רבה להגן על חיי אזרחים בלתי מעורבים. אנחנו פה כדי להגיד, צבא הגנה לישראל, מטרתו להגן על אזרחי מדינת ישראל, ולא על אזרחי האויב. זה קודם כל. ובכל התקלות, כל שנייה, יכולה להיות משמעותית, וההיסוס הכי קטן, או ההתלבטות הכי קטנה, של אם הבן שלי יאלץ לעמוד מול מחבל, שמחזיק בידיים שלו ילד בן 4, או אני לא יודעת איזה סוג של דוגמאות עוד לתת, והוא יעשה חצי שנייה אם לראות או לא לראות, בגלל הילד הזה, או בגלל כל סיטואציה אחרת שיכולה לקרות, זה יכול לעלות בחיי הבן שלי, או הבנים אחרים שעומדים בשטח ונדחמים, כדי שאתם ואני נוכל עכשיו לשבת ולדבר כאן. וזה בעינינו בלתי, לא הגיוני, ואסור שזה יקרה. ואני רוצה להזכיר שבזמן של הפסקת אש הומניטרית, אז נחטף הדר גולדין ונפלו איתו שני לוחמים, והדברים האלה קרו, ואנחנו רוצות בעצם להקדים תרופה למכה ולוודא שדברים כאלה לא חוזרים על עצמם.
זה טיעון שאני חושב שהוא נכון, ואני מקבל אותו לגבי הפסקות האש. מי שנהרג איתם זה מפקד הסיירת בניה שראל, והקשר שלו ליאל גדעוני, וזה היה בהפסקת אש.
נכון.
נכון, ולימים...
ואני רוצה
כן, תמשיכי.
כן, ואני רוצה להוסיף אם אפשר, שמבחינתנו כרגע, ואני מקווה שתסכימו איתי, נמצאים ברצועת עזה 241 חפים מפשע בלבד, או זה כבר ירד קצת לדעתי ל-239, שהם החטופים שלנו. כל שאר האנשים שם, שנשארו שם למרות שהציעו להם ואפשרו להם לצאת מהמקום, הם אנשים שבין אם הם עושים את זה מרצונם החופשי ומבחירה, ובין אם הם נאלצים לעשות את זה, הם אנשים שאינם חפים מפשע, הם מחפים על פשע, יש הבדל מאוד גדול, ואנחנו שלחנו את הלוחמים שלנו כדי, בצבא, שוב, המוסרי ביותר בעולם, ואני גאה שהבנים שלי לוחמים בצבא המוסרי ביותר בעולם, ויחד עם זה המוסריות היא צריכה לבוא קודם כל, כלפינו, אנחנו אלה ששולחים אותם, אנחנו אזרחי המדינה והלוחמים שלנו, מטרתם להגן עלינו, ובטח לא, אנחנו לא צריכים לבוא על חשבון אזרחי האויב במצבים האלה.
הילדים שלך שנמצאים שם זה סדירים או מילואים?
יש לי קצין בקבע, ביחידה הרב-ממדית, הבן הבכור שלי, הבן השני לוחם בסדיר שאמור להשתחרר בחודש הבא, הוא צלף בצנחנים ב-202.
והמפקד שלהם נהרג, מפקד יחידה רב-ממדית, רועי לוי.
נכון, נהרג שם המפקד, ועוד לדעתי לפחות שלושה קטינים. וואו. ביום הראשון של הלחימה נפלו שם, גם מפקד ב-202 מהגדוד של הבן שלי גם נפל.
יש לך קשר איתם?
רועי נהרי, זיכרונו לברכה. כרגע אין לי קשר עם הבנים כבר הרבה זמן, כי הם בתוך עזה, ובתוך עזה אין קשר עם הלוחמים. זכיתי לפגוש אותם לשעה קלה לפני שבועיים, משהו כזה, ולחבק אותם חזק, ומחכה לשמוע מהם שוב, כשהם ישובו.
איך את ישנה?
לא משהו. מה לעשות?
יוצרים קשר? הם משיגים טלפון, מדברים, עת לעת?
לא, מה...
כלום?
לא, מתוך איזה אין, ממש
לא, לפעמים
לא.
יוצאים, כשיוצאים ל...
מתוך איזה אין להם שום קשר.
וואו, ואת מצליחה...
הם לא יצאו כלום, מרגע שהם נכנסו... הם לא יצאו. סליחה?
את מצליחה לתפקד, או שאת בלחץ ופחד?
זה דברים שקורים במקביל. מצד אחד זה דאגה בלתי פוסקת, ומצד שני אני מנסה להשאיר את עצמי עסוקה כמה שיותר כל הזמן, כדי לחשוב על זה כמה שפחות, להגיד שזה אפשרי ועוזר, לא ממש. אבל המאבק הציבורי הזה בשבילי הוא אחד הדרכים לנתב את גם את הדאגה וגם את אתה יודע את התקווה שבאמת זה לא סתם הלחימה, לא סתם okay. הם בשטח ככה בזמן בתנאים קשים, ולא סתם הם לא ראו בית כבר חודש וחצי. יש פה מטרה חשובה.
אם אלה שני לוחמים בעזה.
חצי משפט,
כן.
חצי משפט רק למי שרוצה לעקוב אחרינו, אמהות הלוחמים, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, יש קבוצת וואטסאפ שקטה להודעות. יש לנו כבר מאות אימהות מכל המגזרים, מכל הארץ, שהצטרפו למאבק הזה, ואנחנו מזמינים ומזמינות אימהות נוספות להצטרף.
תודה רבה.
תודה לכם על הבמה.
תודה.
ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, ודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, ודאי גם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני אני עומד, אני עומד. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד.
תודה לשר פלסטר ושמואל בן סימון. תודה לתמר שלומוביץ'. תודה למיכל קדוש, מאורטה ועמיתי דואק. תודה יוסי יהושע.
תודה לך ינון.
תודה לכם שהייתם איתנו, שתהיה לכם שבת שלום.
אני
בעזרת השם שנשמע רק בשורות טובות.
אמן.